אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
הולך להיות מעניין הבוקר. עכשיו, שלושה שיודעים. כאן תרבות.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, ל-30% מחולי קורונה יש נטייה לפתח קרישי דם שעלולים להיות קטלניים ולגרום למותם. במחקר פורץ דרך שבוצע לראשונה במרכז הרפואי הדסה נמצא אותו מנגנון האחראי לקרישיות היתר אצל החולים, ואולי בעקבות הממצאים אפשר יהיה להתאים טיפול שיציל חלק מהחולים. יד נדבר עם מי שאחראי למחקר המסקרן הזה. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום ב-7 בבוקר ובשידור חוזר ב-7 בערב במשך שעתיים, ובשעה הזו נעסוק בין יתר בעניינים הבאים. הפקת אנרגיה באמצעות פוטוסינתזה, ממש כאילו היינו צמחים. לראשונה בעולם חוקרים רתמו את תהליך הפוטוסינתזה, הטמעת אור שמתבצע בדרך כלל בצמחים ובעצות, לייצור דלקים, דשנים וכימיקלים בתהליך ידידותי לסביבה. מיד אדבר עם החוקרים. ועוד בענייני אנרגיה, חוקרים מאוניברסיטת תל אביב הצליחו לבנות סוללה שעובדת על הלחות שבאוויר. כן כן, עד כה החוקרים הצליחו להפיק מתח של וולט אחד מהסוללה הזו, אבל כשאין מטעין בסביבה הזו, התחלה טובה. מיד נדבר עם מי שהוביל את המחקר. וגם, המבנה העתיק ביותר בעולם של תרבות המאיה התגלה באמצעות טכנולוגיית לייזר חדשנית. מדובר במבנה שככל הנראה שימש לעריכת טקסים המוניים קרוב לגבול עם גואטמלה. מיד נדבר עם גילי חסקין על העניין הזה. וגם דורבן במשכן. במשכן הכנסת בירושלים התגלה בתחילת השבוע דורבן, אחד מהתאים מתאי השירותים שם במקום. מה עלה בגורלו? מיד. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקים אלכסנדרה לוי קרב ואיתי סופרין, על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן. אנחנו גם בספוטיפיי וגם באפל. בואו נתחיל. חוקרים מהדסה פיצחו את המנגנון שגורם לתמותה מוגברת של חולי קורונה. לבערך 30% מחולי קורונה יש נטייה לפתח קרישי דם שעלולים להיות קטלניים ולגרום למותם, כך עולה מנתונים שנאספו מרחבי העולם. במחקר שאנחנו מדברים עליו, מחקר פורץ דרך שבוצע לראשונה במרכז הרפואי הדסה, נמצא אותו מנגנון שאחראי לקרישיות היתר הזו אצל החולים, ואולי בעקבות הממצאים האלה אפשר יהיה להתאים טיפול מתאים שיציל חלק מהחולים. אנחנו שמחים לומר שלום למי שערך את המחקר וגילה את המנגנון שעומד מאחורי קרישיות היתר של חולי נגיף קורונה, פרופסור עבדל ראוף חיג'אזי, מנהל מערך המעבדות בבתי החולים של הדסה בירושלים ומרצה בכיר לרפואה באוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב, שלום.
אז רגע לפני שנדבר על מנגנון קרישיות היתר שנגרם או שפועל אצל חולי קורונה, אני מבין שאתה חוקר קרישיות במשך שנים, נכון?
נכון, נכון. אנחנו עובדים בזה מעל 25 שנה, ויש לנו כמה, עשינו כמה פריצות דרך בתחום הזה. אנחנו מתמקדים יותר בתחום של פירוק קרישי דם, ולפי דעתי אנחנו הקבוצה היחידה בארץ שבודקים כיצד מתפרקים מקרישי הדם. יש לזה תהליך מקביל, כיצד נוצרים מקרישי דם, שזה הקואגולציה, תהליך הקרישה. זה התמחות אחד, וההתמחות השנייה שלנו זה איך קרישי הדם מתפרקים.
זאת אומרת שהגוף שלנו גם מייצר את הקרישים האלה, וגם בדרך כלל אמור לפרק אותם, אחרת אנחנו נתקלים בבעיה.
נכון, חייבים איזון בין שתי המערכות, וכל הפרה של האיזון משני הצדדים, או ייצור יתר, או ייצור מופחת, או פירוק יתר, או פירוק מופחת, מוביל לבעיות. או דימום, או קרישי דם מזיקים לגוף.
אז בוא באמת נדבר על המחקר שעוסק בחולי נגיף קורונה. מדוע 30% מהחולים מפתחים קרישי דם? מה גורם בגוף להתפתחות הקרישים האלה?
האמת, הדבר הזה התגלה לא בצורה ישירה, פשוט שהופיע, התחילה המחלה להתפרץ בסין, אז פרסמו כמה מאמרים, המאמרים הראשונים שפרסמו בעולם על הקורונה היו מסין, וראו שיש כמה מרקרים בבדיקות הדם שעולים ושמנבאים אם החולה יגיע למצב קשה או לא. אז בין המרקרים האלו שלא ידעו למה, נקרא מרקר D-dimer, זה מרקר שאומר שיש קרישי דם שמתפרקים בקצב מהיר. וזה היה, לפי מה שראיתי, זה המרקר הכי טוב שמנבא בצורה הכי טובה את המצב של החולים. מי שיש לו את הדידיימר הזה גבוה, אז הוא יגיע, לפי המחקר הסיני הזה, לתמותה. פשוט, יש להם יותר סיכויים למות אלו שיש להם את זה. ולאחר מכן הלכו והתפתחו, אז אנחנו חשבנו, אנחנו בואו נתעסק, מתעסקים בתחום הזה, בואו נראה מה גורם לדידיימר הזה לעלות.
ומה גורם לו באמת לעלות?
האמת שאנחנו גילינו, אנחנו הראשונים בעולם שגילינו זה לפני כמה שנים, שיש איזושהי חלבון קטן, משפחה של פפטידים קטנים, עכשיו כולם יש לנו אותו רצף חוץ מחומצה אחד או שתיים שמשתנים בסוף, נקראים אלפא דפנסינים, שנמצאים בכדור דם לבנות. החלבונים האלו, נקראים חלבונים, הם נמצאים בריכוז מאוד גבוה בכדור הדם לבנות, ומה שתואר שהתפקיד הראשוני שלהם זה הם אנטיביוטיקה טבעית, הם הורגים את החיידקים שנכנסים לתוך כדור הדם הלבנים. הסוג הזה של כדור דם לבנות נקרא ניאוטרופים.
וזה חלק ממערכת החיסון שלנו?
נכון, זה חלק ממערכת החיסון שלנו. עכשיו, אנחנו, כשגילינו את התגלית שלנו, לא הלכנו בדרך של אנטיביוטיקה טבעית. ראינו שיש חומר שבכדור דם לבנים, שמעכב את הפירוק של קרשי הדם בגוף. אז מה זה? הלכנו וחיטטנו ובדקנו וצלחנו להגיע לחלבון נקי, ניקינו את החלבון הזה וראינו שזה אלפא דפנסין. ומתפרש שאלפא דפנסין הזה עולה בצורה מאוד דרמטית בחולים של הקורונה. הוא בדרך כלל אמור לעלות בחולים של מדלקת חיידקית. אבל פה זה מחלה ויראלית, ועולה לרמות מאוד מאוד מגוהות, וחוץ מזה גם מנבא. היה הרבה יותר גבוה אצל חולים מאושפזים ביחידות טיפול נמרץ בהדסה, בהשוואה לחולים שמאושפזים במחלקה, בהשוואה לחולים שהם אסימפטומטיים, אז הייתה עלייה. וראינו שיחד עם העלייה של האלפא דפנסין הזה, הוא גורר אותו את הדידיימר. ברגע שהוא עולה, אז הוא גורר אותו גם את הדידיימר. ואז עשינו כמה בדיקות וראינו במעבדה וגם באנליזות הסטטיסטיות, ראינו שאכן הוא כנראה הגורם הדומיננטי שגורם לקרישי דם להיווצר. וקרישי הדם האלו שנוצרים, תשמע, הם כנראה הסיבת התמותה הראשונה והסיבה הראשונה למה אנשים מגיעים להנשמה.
שזה באמת מעניין, כי כשאנחנו מדברים על נגיף קורונה שמטייל לנו בגוף וכולי, בדרך כלל מדברים על תגובה דלקתית לנגיף שהיא זו שגורמת את הבעיות, ועכשיו מדברים באמת על קרישיות. זאת אומרת שהנגיף פועל בצורה עקיפה על הגוף.
האמת שהקרישיות היא חלק, בדרך כלל, הקרישיות היא קשורה בדרך כלל לתהליך הדלקתי. תהליך דלקתי מגביר קרישיות, אבל לא תהליך דלקתי ויראלי, ולא ברמות שעושה הווירוס של הקורונה. הוא עושה בצורה יותר מוגברת מכל וירוס אחר ומכל חיידק אחר. ולמה אנשים מגיעים להנשמה במחלת הקורונה? בגלל שלהם אי ספיקה של הריאות. אז ההנשמה של חולי קורונה היא מיוחדת. בן אדם מגיע לאי ספיקת נשימתית בדרך כלל בגלל שיש לנו שקיות קטנות בריאות שנקראות אלוויולי שהם מתמלאים בנוזלים. ואז האלוויולי זה איפה שהנשימה שלנו מתרחשת. שם החמצן עובר מהאוויר אל הדם. Okay. יש ממברנות יש, שהן מאוד עדינות שמאפשרות לחמצן לעבור ולצאת ולא מאפשרות לדם לצאת מזה. אז הסקיות האלו, יש מיליארדים של סקיות בריאות שלנו, ברגע שמתמלאות נוזלים, אז אי אפשר להעביר את החמצה. זה מה שקורה במחלה קלאסית של סטרס נשימתי, סטרס נשימתי. אצל חולי הקורונה האלו דווקא לא קורה דבר כזה, הריאות שלהם בהתחלה הם נקיות, ולמרות זאת הם מורדים את החמצן בזרם הדם. אני מדבר בדרך כלל, תמיד תמצא יוצא דופן.
אז מה גורם לירידת אחוז החמצן?
אז זהו, כנראה קרישי הדם שנוצרים בכלי הדם שמסביב הסקיות האלו. ואז אם תצליח למנוע את ההיווצרות של קרישי הדם לפני שנוצרים, אז ייתכן שלא תזקק להנשמה ולא למכונות הנשמה ולא אפילו לטיפול נמרץ אצל החולים האלו. זה הדבר הספציפי. גם שמענו שחולי קורונה, היה על זה מאמר מאוד רציני במארצות הברית, שיש צעירים מפתחים אירוע מוחי, יש להם מקליש דם במוח, פתאום, ככה, וואו. הם בריאים. ולמה זה קורה? אז כנראה בגלל האלפה דפנסין, גם חלק גדול מהם סובל מהתקפי לב. אז למה? אז גם כנראה בגלל ההשפעה הזאת של האלפה דפנסין על קרישות דם בלב, וראינו גם שיש קורלציה ישירה בין האלפה דפנסין לבין מרקרים שמעידים על נזק קרדיאלי, על נזק בלב. אז כנראה שזה המנגנון שאכן גורם למחלה להידרדר.
אז גם מצאתם משהו שיכול להעיד על סיכוי להידרדרות של המצב של אותו חולה, והאם אפשר למצוא טיפול מתאים, משהו שיפרק את הקרישיות הזו?
לא, האמת, מה שיפרש הקרישות זה דברים שלא כל כך מתלהבים לתת, משום שהתרופות האלה מאוד מסובכות ומסוכנות מסכנות החיים. זה מה שנותנים באירוע מוחי היום, TPA. מה שנותנים היום זה תרופות משפחת היפרין או מנעי קרישה, למנוע את הקרישה, אבל זה כבר מאוחר, אחרי שהחולה כבר פיתח אותם, לכן המנגנונים האלו הם עובדים בצורה איטית, אבל עובדים לאורך הזמן, לכן אנשים יכולים אפשר להציל אנשים מהמצבים האלו. מה שאנחנו מציעים, זה למנוע את היצור של הקרישים. איך נמנע את היצור של הקרישים האלו? אצל כולם. האמת שאנחנו עובדים על מחלה אחרת שמצאנו שאכן יש בה גם את האלפה דפנסין עולה. אני מדבר על תוצאות שעוד לא פרסמנו אותן. זה כל זה במחקר הנוכחי שכבר גמרנו אותו, סגרנו אותו, יש לנו את כל ההוכחות הסטטיסטיות, אז הוא בדרך לפרסום. מצאנו שיש מחלה אחרת שיש לה קרישות יתר ושמשמשים בה בתרופה. והתרופה הזאת תרופה בהישג יד, היא זולה, מאוד זולה, שניתן לתת אותה, וראינו שהיא מורידה אלפה דפנסין אצל חולים אחרים, אז רוצים לראות שאכן היא מורידה אלפה דפנסין ומונעת את קרישות יתר אצל החולים האלו, ונתקווה שאפשר לתת את זה לשתי אוכלוסיות. אוכלוסייה אחת שכבר בטיפול נמרץ ויש להם את קרישות היתר והם מונשמים, וקבוצה אחרת שהם עדיין יש להם סימפטום, אבל לא גילו לפתח שום סימפטום, אז ניתן להם, נקווה שנוכל למנוע את ההידרדרות שלהם ולהגיע למצב של קרישות יתר וכולל הנשמה.
טוב, נשמע מדהים כמובן. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור עבדל ראוף חיג'אזי, מנהל מערך המעבדות בבתי החולים של הדסה בירושלים ומרצה בכיר לרפואה באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
תודה, תודה ויום טוב.
מהפכת אנרגיה ירוקה במיוחד. לראשונה בעולם חוקרים רתמו את תהליך הפוטוסינתזה שמתבצע בדרך כלל בצמחים ובאצות לייצור גלקים, דשנים וכימיקלים בתהליך ידידותי לסביבה, שמיד נבין מהו. החוקרים הם פרופסור יפתח יעקבי מאוניברסיטת תל אביב שכבר נמצא איתנו על הקו, ושיתוף פרופסור קווין רדינג מאוניברסיטת אריזונה והתלמידים שלהם, והם הצליחו לחבר לעלים ולעצות מכונות ננומטריות ולהפיק מימן באמצעות תאים של מיקרואצות. נסביר דבר דבר, פרופסור יפתח יעקבי יסביר. בזכות פריצת הדרך הזו בעתיד יהיה אפשר לייצר סוגים שונים של כימיקלים כמו אמוניה ומימן בלי לזהם, ובאופן כללי להשפיע לטובה על איכות הסביבה, פחות לזהם את האוויר שאנחנו נושמים. המחקר התפרסם בכתב העת Energy and Environment Science. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור יפתח יעקבי מהפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב.
שלום, בוקר טוב.
ראשית, אנחנו מכירים את הפטנט הזה מהטבע, האם אפשר לרתום אותו לצרכנו?
התשובה היא בהחלט כן, והפטנט הזה הוא פטנט שנמצא כמעט על כל גג מסביבנו, זה פטנט של תאים סולריים. רק כשאנחנו מדברים בעצם על אותו עיקרון, אותם תאים ריבועים שחורים שצצים כפטריות לחר הגשם על גבי גגות ברחבי ארצנו.
כן.
החומר הזה מסוגל לקבל קרינת שמש ולייצר חשמל.
נכון, אבל חשמל
זה
אוקיי.
זרם של אלקטרונים.
נכון.
בביתך שלך יש לך שקעים בקיר, ואתה מוזמן לחבר כאוות רצונך מה שבא לך, נכון? ממכונת כביסה ועד מייבש וכו' וכו', מהסיבה הפשוטה שאתה פשוט יודע איפה נמצא השקע.
נכון.
מה יקרה עכשיו אם אני פשוט אשים לך שרוך על העיניים, ואני אגיד לך לחבר על הקיר, אתה תהיה כסומה באפלה, אתה לא תמצא את השקע.
נכון.
מה אתה עושה במצב כזה? אתה פשוט מתקח את הטקע ותתחיל בצורה אקראית לנסות לחבר עד שתצליח לחבר, נכון?
צודק.
או שיעמוד מישהו נורא נחמד לידך ויכוון אותך, יגיד לך, תדע קצת ימינה, תדע קצת שמאלה.
אתה מתאר בצורה מדהימה תהליך שקורה אצלי בבית מדי לילה כשאני מחבר את מנורת הלילה, כדי שהתינוק לא ייבהל מהחושך. כך אנחנו מחפשים, אני מחפש בצורה אפילו קצת קומית את החורים בקיר.
יפה מאוד, אז שאנחנו חושבים ששקע מקולקל בבית, איך אנחנו בודקים אותו? מחברים לו מנורה.
נכון.
מה אתה עושה עכשיו שכל מה שסיפרתי לך הוא פי מיליארד יותר קטן?
מחפש טוב יותר ובקושי רב יותר.
אתה צריך דבר ראשון משהו שמנורה. מנורה אנחנו שהיא תהיה, מנורה שתהיה קטנה פי מיליארד ממה שיש, גם אם היא תעשה אור אנחנו לא כל כך נראה אותה, נכון?
נכון.
אז אנחנו צריכים מכשיר אחר לחבר. מכשיר אחר שידווח לנו, היי, השקע הזה תקין, עובד ויש בו חשמל. אז אנחנו בחרנו במכשיר שעושה מימן. המכשיר הזה נקרא אנזים, יש מלא סוגים של אנזימים, חלקם נמצאים באבקת כביסה שיש לך, והאנזים הזה במקרה שלנו יודע לייצר את הגז מימן, שיש לנו יכולות מאוד פשוטות למדוד אותו, למדוד את הכמות שלו ולהגיד, היי, הנה מימן נוצר. מחר, ויש לנו מכונה שמופעלת על ידי חשמל, ברגע שהצלחנו לחוות אותה בצורה נכונה, אנחנו פשוט נקבל מימן ונוכל למדוד אותו. וזה בעצם מה שמדווח לנו שמצאנו את השקע.
אבל
וזה בעצם העבודה שעשינו.
וכאן המימן הוא אינדיקציה לכך שמצאנו את השקע, או שזה התוצר
שאנחנו... הוא מהווה שתי ציפורים במכה אחת. הוא גם אינדיקטור וגם מטרה.
וואו.
הוא עכשיו... אינדיקטור לכך שיש לנו שקע, שעכשיו כבודו יכול לבוא, לבוא ולחבר על המכונה אחרת. נעימית.
עכשיו, עד כמה זו כמות סבירה של, של מימן שאפשר באמת לאחר מכן לרתום לשלל תהליכים?
נכון לעכשיו, במה שאנחנו הצלחנו להתקדם, זה חסר לנו עדיין פקטור של סדר גודל. כלומר, אנחנו צריכים להגיע פי 10 כדי שייצור המימן עצמו יהיה מסחרי. גם אני צריך לסבר את האוזן שמימן הוא לא חומר יקר כל כך. כלומר, אתה צריך לייצר הרבה ממנו כדי להגיע לכדאיות כלכלית. לעומת זאת, יש חומרים אחרים שהם הרבה יותר יקרים. שלמשל אלקנים או אמוניה, שגם את המכונות שעושות אותם, ניתן יהיה לעתיד לחוות לאותו שקע שאנחנו מצאנו. כלומר, העבודה שלנו היא עבודה כללית, פלטפורמה, שקע, פשוט מצאנו שקע, שקע שקטן פי מיליאר, שנמצא בכל צמח אאודר, וכל אדם יכול לבוא עם רעיונותיו הפרועים ביותר, ולחבר ולחוות את מה שתחפשנה נפשו.
עכשיו, כשאתה מדבר על חיוות, איך זה נעשה בפועל?
איך זה נעשה בפועל? אנחנו מצאנו נקודה בתוך אחד מהגנים, תוכניות הבנייה שבונות את הפאנל הסולארי הביולוגי, שנקרא פוטוסיסטם, ובתוכו מצאנו נקודה אסטרטגית שבה ניתן להשחיל גנים, תוכניות בנייה, של מכונות ננומטריות אחרות. במקרה הזה שמנו מכונה שיודעת לעשות מימן, שנקראת הידרוגנר, וברגע שאתה נועט בנקודה הזאת, אתה מובטח לך אספקה כמעט בלעדית, של חשמל לאותה מכונה שאתה מעוניין בה.
אני מרגיש שאנחנו מאוד קרובים למצב שבו יום אחד אני אחבר את מכונת הכביסה שלי לעציץ בבית.
אנחנו, זה המחשה משעשעת, אבל הוא כך מציאותית, כי אנחנו שוב, אנחנו מדברים של השקע הזה, אתה יכול לחוות מכונות שהן פי מיליארד קטנות יותר. אני לא חושב שיש למישהו בגד שהוא מיליארדית מהגודל של...
תופתע לגלות עוד כמה בגדים מתכווצים בקביצה, אבל לא, אבל זה באמת מעניין, זה נשמע מרתק, היכולת להפוך באמת אלים, או משהו שהוא טבעי, לכזה, זה מין הקינג כזה, להיכנס לתוך המערכת, ואיכשהו לרתום את התהליך הזה לטובת הפקת מימן וכו'.
זה בדיוק מה שעשינו, הקינג, זה המילה. הייג'קינג של האלקטרונים. אני צריך לציין שבאופן כללי, במשך 2 מיליארד שנה האחרונות, מחוברת מכונה מאוד יעילה למערכת החשמלית הזאת. וזו המכונה שעושה לנו את הסוכר, ובעצם אחראית לכל המזון שנמצא סביבנו.
זאת אומרת שכבר יש משהו שכזה שעובד בטבע.
נכון.
נכון,
אתה צודק. אבל הוא, יש לו כבר בלעדיות. אני רוצה עכשיו להנדס את המכונות. עד עכשיו היה לנו הבטחת מזון מצמחים סביבנו. מדוע שלא יהיה לנו גם הבטחת אנרגיה, או ביטחון כימי או תעשייתי? אנחנו בעצם רוצים להרחיב את התחומים של החקלאות. החקלאות עד היום, על 20,000 שנה האחרונות, דאגה לנו רק למזון. ואני חושב שמן הראוי שנוכל גם לנפל קצת מאנרגיית השמש. אנרגיית השמש שמגיעה כל שנה לכדור הארץ היא כ-20,000 טראוואט. כל מה שהאנושות צריכה היא 13,000 טראוואט. יש לי תכף, 13 טראוואט. 20,000 מול 13.
וואו.
זאת אומרת שאנחנו צריכים בסך הכל בצורה חכמה כאחוז אחד, אני מדבר איתך על סך תצרוכת האנרגיה האנושית, היא 13 טראוואט, ומגיע כל שנה 20 אלף מהשמש. אנחנו צריכים למצוא דרך חכמה לעשות את זה. ואני מקווה שהאנשים יוכלו להשתמש בפלטפורמה שאנחנו גילינו פה, כדי לרתום 1001 תהליכים אחרים.
וואו, אז הנה אפשר לפרוץ למנגנון המאוד קטן של העלים, ואיכשהו לרתום את תהליך הפוטוסינתזה לשלל, לביצוע שלל פונקציות כאוות נפשנו. במקרה הזה, הפקה של מימן.
נכון מאוד.
וואו. טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לך, פרופסור יפתח יעקבי, מהפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
אין מה, תודה לך.
המבנה העתיק ביותר בעולם של תרבות המאיה התגלה באמצעות טכנולוגיית לייזר חדשנית, טכנולוגיה שמאפשרת ליצור תמונה תלת-מימדית של השטח מהאוויר. מדובר במבנה שככל הנראה שימש לעריכת טקסים המוניים, מין במה מלבנית שנבנתה בין 800 ל-1000 לפני הספירה במקסיקו, באתר ששמו אגואדה פיניקס, קרוב לגבול עם גואטמלה. המחקר נערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת אריזונה, והדברים פורסמו בכתב העת נייצ'ר. אנחנו שמחים לומר שלום למדריך הטיולים בארץ ובעולם, דוקטור גילי חסקין. שלום.
שלום, שלום.
טוב, כמי שמכיר היטב את תרבות המאיה ואת הממצאים שקשורים לתרבות הזו, בוא ספר לנו עד כמה הממצא הזה באמת משמעותי ביחס לכל מבנה אחר שנמצא.
כל הסיפור הזה הוא בשבילי הפתעה, ואני אומר לך מדוע. מאיה זה לא עם, זה לא מדינה, זה לא אימפריה. זה לא כמו הצטקים או האינקה. מאיה זאת תרבות, תרבות חומרית ותרבות רוחנית, שהייתה בהרבה מאוד מקומות בו זמנית. עכשיו, אנחנו בדרך כלל, החוקרים, כשהגיעו לחקור את התרבות הזו, די תרבויות אחרות באמריקה הקדומה, השתמשו בטרמינולוגיה שלקחו אותה מאירופה וממזרח הקדום, אז, ולכן הם קראו לתקופות קלאסית, פוסט-קלאסית וכך הלאה. עכשיו, התקופה הזו שאנחנו מדברים עליה, היא תקופה שהיא תקופה שנקראת פרה-קלאסית, היא לא התקופה, תקופת הזוהר, גם לא רואים. ולכן, זה פעם ראשונה לדעתי, או מה שידוע לי, זה פעם ראשונה שמוצאים כאלה אתרים מונומנטליים. כלומר, בדרך כלל אנחנו רואים את נושאי תרבות המאיה, שזה הרבה עמים שעם תרבות, התרבות בתקופה הזו, אנחנו בערך כלל רואים את הפריחה לא לפני המאה השנייה לספירה, כן? כלומר, לראות, כשאתה רואה דבר כזה, מעבר לזה שאתה לומד על טכנולוגיה, אתה לומד על טכנולוגיה של לבנות, אתה לומד בעיקר על ארגון, אתה לומד בעיקר על יצור עודפי מזון. כלומר, אתה מבין, זה אומר שדבר כזה צריכים לבנות אלפי בני אדם. צריך לבנות, אתה אומר, מישהו צריך לייצר מספיק מזון בשביל להאכיל אותם. זה מדבר על ארגון. זה מדבר על ארגון גדול של אותה עיר מדינה ששלטה כנראה על שטח גדול. כלומר, המקום עצמו איננו מרשים. המידע שאנחנו יכולים לקבל ממנו מידע גדול מאוד.
אז ברשותך אני רוצה להתעכב על הנקודה שהזכרת. אמרת שלא מדובר בעם, אלא בתרבות, שהייתה מנת חלקם של הרבה עמים. תרבות.
בוא נראה משהו, בוא ניקח לרגע בדוגמה מוכרת, ברשותך. בוא ניקח כרגע שאנחנו מדברים על יוון, על התקופה המקנית, כן? שכה למדת עליה מלחמת טרויה וכדומה, אבל אפילו מלחמת טרויה כמובן זה לא ספר היסטוריה, אבל המציאות שאתה רואה זה שהיו הרבה פולאי, נכון, פוליס ברבים, ערי מדינה, שהם התאגדו פעם כשהיה צריך, נכון? ערים שונות. וגם ביוון עצמה זה ככה היה בתקופה יותר מאוחרת. להבדיל ממה שאנחנו מכירים בפירו, עם האינקה, או לפני כן עם ווארי, או במקסיקו, שזה האימפריה המאורגנת, וכאן זה מדובר, בעמים שונים, שעד היום אתה יודע להבחין ביניהם, היום אתה רואה בקרת הלנקנדונים, אבל עמים שונים, שקיבלו את אותה תרבות חומרית, כן? וכל עיר הייתה בפני עצמה, הייתה בעצם עיר מדינה בפני עצמה, שהערים האלה גם לפעמים יכלו להילחם אחת נגד השנייה, כן? לא היה איזה עם או מדינה או זהות לאומית כלל מית. הם הגיעו להישגים דומים, אותם הישגים שאנחנו באים, אגב, אנחנו אותם מטיילים, ואני מניח שגם אתה, כשאתה אולי תיסע בטיול, או שאפילו תפתח איזה כתבה, אתה תלך לראות לכתבות היותר מאוחרות, כי אתה רוצה לראות בעיניים את הדברים המונומנטליים. אז כל האתרים הגדולים שאנחנו הולכים לראות, שזה בפלנקה שבמקסיקו, וביוקטן את קבא, ואושמל, יש גם דרבה, ואנחנו רואים למשל כמובן את טולום שביו קטן. צ'צ'ניצה המפורסם, זה שנכנס לרשימת אתרים, שיבת פילי תבל, הוא לא בדיוק מאיה, הוא אתר מכוער שהוא מאיה טולטק. זה שילוב של מאיה עם תלבות טולטקית, מיליטנטית, שהגיעה מלב מקסיקו, כן? אבל גם האתרים שאנחנו רואים בגואטמלה, ודאי שמעת על טיקל, או על קופן שבהונדורס, או על קרקול שבבליז, הם לא קשורות אחת לשנייה במסגרת של ממלכה, אלא כל אחת בפני עצמה.
אפשר לדעת אילו טקסים נערכו במקום הזה?
יש לנו בעיה בדרך כלל בדרום אמריקה, שאין לנו כתב. אין לנו כתב. למאיה יש סוג של כתב, שבהתחלה חשבו שהיום מפוענח 60% ממנו בערך, אולי 70, שפעם חשבו שיש בו מידע מספרי בלבד, היום אנחנו יודעים שיותר. אז מאותם כתבים, אגב, מצאו מעט מאוד, מדוע? משום שהכמרים הספרדים שרפו אותם בגלל שזה פגני. מצאנו איזה ספר מאוד מאוד חשוב, שנקרא פופולבו, שהוא בעצם טק ספרדי של טק שהיה, ואנחנו יודעים קצת מהאמונה מזה, אנחנו לא יודעים הרבה, קצת מציורים, רואים הרבה מאוד ציורי קיר שאפשר ללמוד מהם, כן, ציורים נהדרים, הציורים של בונמפק למשל, לגבול מקסיקו-גואטמלה, אתה יכול לראות את הציורים האלה גם במוזיאון שם, וגם במוזיאון במקסיקו סיטי, וגם במקומות גנובים בעולם. אז אתה יכול לדעת קצת על הטקסים, ואתה יכול קצת מארכיאולוגיה מדברים שאתה נוסע. כלומר, למשל, אתן לך דוגמה, טקס מאוד מאוד מפורסם, אולי הכי מפורסם, שקיימו לא רק המאיה, אלא כל העמים במזו-אמריקה, זה משחק הכדור המפורסם, כן? ששתי קבוצות מתחרות מי יצליח להכניס כדור לתוך טבעת בקיר בלי שהם נוגעים בידיים או ברגליים. יש ויכוח עם, ואז היו את אחת הקבוצות, היו מקריבים אותם, היו מתיזים את ראשם. יש ויכוח אם זה הקבוצה המנצחת או הקבוצה המפסידה, כן? זה דבר שאנחנו יודעים עליו. מקור נוסף לידע זה בעייתי מאוד, אלה הם הספרדים. מדוע? כי כאשר קודם כל אדם מפחד מהכובש, הוא מפחד, ואז הוא אומר מידע קצת בעייתי. שניים, הוא גם הילידים שנקראים בטעות אינדיאנים, ואנחנו צריכים לקרוא להם אמרינידים, לא בנויים לספר היסטוריה. אני ראיתי וסבא שלי סיפר לי מתערבב. שלוש, כשהגיעו הספרדים לאזור של יוקטן, לאזור שבו היו המאיה אחר כך, הם כבשו את הערים שלהם במאה ה-17, כשתרבות המאיה הייתה כבר צל של מה שהייתה קודם, את הטיפוס קלאסית, אז הרבה דברים גם הם לא ידעו.
אז כשמדברים על היעלמות התרבות הזו, הכוונה היא להיעלמות האנשים עצמם פיזית, או ההיעלמות של התרבות, אבל האנשים פשוט נשארו ללא התרבות הזו, הם נטשו את התרבות.
השאלה שאתה שאלת היא שאלת המיליון דולר, השאלה הכי חשובה, הכי חשובה. כשאנחנו מדברים על היעלמות, אנחנו מדברים על קורה תופעה שאנחנו לא יודעים להסביר אותה, ונכתבו דוקטורטים רבים. מה שקורה שיש פריחה בתקופה של מי המאה השנייה ואילך. ואז באותה תקופה של מאה חמישית, שישית, שביעית, שאגב תקופת פריחה גדולה בכל מזו אמריקה וגם בדרום אמריקה, כן, יש לנו פריחה במקביל של הזפוטקים בווחקה ושל תאותי וקן וטוטנקים, ותחשוב שבאירופה קוראים זה ימי הביניים. בתקופה הזו הייתה פריחה, ואז בסוף המאה התשיעית, במאה התשיעית, הערים האלה ניטשות. למה הם ניטשו? האם זה חוסר מזון? האם זה חוסר מים? האם זה בגלל שהמלחמות שחקו אותם? האם זה בגלל התפוצצות אוכלוסין? כל מאמר שתכתוב תרבות המאי, הוא מגיע לסיפור הזה של למה הערים האלה נעלמו, כולל אצלי באתר שלי, כן? אבל הכוונה היא להיעלמות, זה לא שמישהו בא ועשה ג'נוסייד, כמו של ימים עשו הספרדים בלי להתכוון, כן? זה לא היה איזשהו חיסול המוני, זה חיסול של התרבות. וזה דבר שקרה לדעתי לא ממשהו חיצוני, אלא התרבות הזו קרסה לתוך עצמה.
כמובן שנשמח ללמוד עוד על הנושא המרתק הזה, אבל זמננו קצר. אני רוצה להודות לך, דוקטור גילי חסקין, מדריך טיולים בארץ ובעולם.
תודה רבה לך, שמחתי לדבר איתכם.
ורודים יותר, אלימים יותר. הפלמינגו הוורודים ביותר הם גם האלימים ביותר בכל הנוגע למאבק על מזון. כך עולה ממחקר חדש. המחקר נערך באוניברסיטת אקסטר והמרכז לחקר הביצות בסליימברידג' באנגליה. הדברים פורסמו בכתב העת אתולוג'י. נזכיר שנוצות ורודות הן סימן לפלמינגו בריא שמוכן להתרבות, אז אולי אפשר לטעון שהפלמינגו הבריא יותר וזה שמוכן להתרבות הוא העלים יותר, אבל מיד נדבר על הקשר בין הצבע לבין ההתנהגות. שלום למנהל מרכז הצפרות באילת, נועם וייס, שלום.
שלום.
בוא נתחיל משאלת הצבע, מדוע הם ורודים, הפלמינגו?
הצבע הוורוד בפלמינגו, ובכלל אצל ציפורים צבעים חזקים, בעיקר אצל הפלמינגו, תלוי בבריאות של הציפור, בחוזק שלה, ביכולת שלה בעצם לייצר את הפיגמנטים הוורודים על ידי הגוף, בעצם רזרבות, אבל בעיקר מהמזון. הפלמינגו שואב את המזון שלו, זה או עצות, במקרה של הפלמינגו הזוטר, או סרטניות, ופשוט יש בהם את הפיגמנט הוורוד הזה, שגורם להם להשאיר את הנוסות בצבע.
עכשיו, כפי שאמרת, הדבר הזה גם מעיד על העובדה שהם בריאים, נכון?
בהחלט, פלמינגו שנראה טוב, שנראה וורוד, כמו, אולי אפילו קצת כמו בני אדם, הבן אדם נראה טוב, הפלמינגו נראה טוב, הוא בריא וחזק יותר.
אז הטענה כאן במחקר היא שככל שהפלמינגו ורוד יותר, כך הוא גם אלים יותר. אתה מסכים עם הטענה הזו, או שזה רק אומר שבסופו של דבר הפלמינגו הוא פשוט אלים, וכשהוא בריא, אז הוא מתחיל להיות אלים?
קודם כל, שיפוטיות בטבע לגבי האלימות, אנחנו אולי כדאי לשים...
נכון, אתה צודק, צודק לגמרי. הניסוח עצמו הוא שיפוטי, ואתה צודק לגמרי. נכון, אז בוא דייק אותי, בבקשה.
אבל המחקר בעצם, חשוב להבין למה הוא נעשה, הוא נעשה כדי לבדוק איך אפשר לגדל פלמינגו שנמצא בדרך כלל באפריקה, דווקא בקור הבריטי. והאגרסיביות שהם הוציאו מהפלמינגו נבעה בעצם מהמזון שהם הפכו אותו לפחות נגיש בשבילו. זאת אומרת, זה הכל עניין של משאבים. פלמינגו במקום גדול ורחב, ימצא מזון בקלות, הוא לא יהיה אגרסיבי בכלל, הוא רגוע, יש לו התנהגות חברתית מאוד מאוד מפותחת, הם חיים יחד בטוב, אבל כאשר מתחילים לצופף אותם, אז מתחילות הבעיות, ואז כשיש מחסור במשאבים, האגרסיביות באה לידי ביטוי. מה הם בעצם עשו? הם לקחו קערה קטנה בתוך מבנה, משום שבחורף באנגליה קר מדי לפלמינגו, אז שמו קערה קטנה עם העצות של הפלמינגו הזוטר, והם התחילו לריב ביניהם מי ייגש אל הקערה הראשון. ואז הם גילו את האגרסיביות. כששמו את זה בבריכה גדולה יותר בתוך מבנה, הייתה פחות אגרסיביות, וכשהבריכה הייתה גדולה ובחצר, אז הכל היה חזר לסורו. בעצם אגרסיביות היא רק תוצאה של מחסור במשאבים, למרות זאת, בכל זאת, התוצאות האלה הן מעניינות. יש לנו אפשרות להשתמש במסקנות האלה שהן לכאורה נעשו עבור איך לגדל פלמינגו באקלים לא מתאים,
כן.
גם לשמירת טבע במקומות כן מתאימים. הם מצאו שככל שהבריכה שבה הציפורים אוכלות רחבה יותר ומרווחת יותר, אנחנו נראה פחות תחרות ופחות אגרסיביות. פלמינגו רגועים יותר וברודים יותר. איך זה קשור אלינו? גודל בריכות המים המלוכים חשוב. בעצם בית גידול בטבע של הפלמינגו הוא מאוד מאוד ספציפי, מאוד מוגבל. אלה מים מאוד מלוכים שמגדלים או עצות בשביל הפלמינגו הזוטר באפריקה, או אצלנו באילת סרטניות עבור הפלמינגו הגדול שלנו. ככל ששטח הפנים גדול יותר של הבריכה, ככה יותר פלמינגו ישרדו, ולא נראה תופעות של אגרסיביות. וזה בעצם חשוב, כדי, בתי הגידול של הפלמינגו הולכים ונעלמים, גם באפריקה. הבריכות של מים מלוכים הולכות, והטבעיות הולכות ונעלמות, המים שבעצם מזינים את האגמים האלה, נעצרים על ידי בני אדם, כי גם אנחנו זקוקים למשאב הזה שנקרא מים, ולאט לאט הבריכות האלה הולכות ומצטמקות, הבריכות, הזמינות של המזון, גם אם היא עדיין די מרוכזת, יש פחות מזון, פחות מקום לפלמינגו כדי לחפש שם את המזון. ואז מתחילה תחרות, אגרסיביות, הפרטים הוורודים יותר, החזקים יותר, מותאמים יותר לבריכה הקטנה והם ישרדו, אבל את שולי החברה אנחנו נלך ונאבד, ובסופו של דבר כולם ייעלמו. לכן מאוד מאוד חשוב לשמור על גודל הבריכה עבור הפלמינגו, כדי לשמור על המין המאוד יפה והמאוד חשוב הזה.
מעניין, ואתה הזכרת את העובדה שיש גם בישראל, נכון?
בוודאי, בישראל כן. המקום העיקרי שבו אפשר לראות פלמינגו זה בבריכות המלח באילת. בין 200 פרטים בעונה הזאת בקיץ ל-2,000 פרטים בסתיו. נמצאים כל יום שמגיעים לבריכות המלח, אפשר לראות אותן. והן חיות בבית גידול שהוא לא טבעי, בבריכות לידוי מלח של מפעל מלח הארץ ששומר עליהם דרך אגב היטב. אבל זה בית גידול שהוא לא טבעי, והנה צריך לשמור עליו עבור הפלמינגו.
המחקר הזה בבקשה.
מחזק מאוד את הדרישה שלנו בבריכות המלח של אילת, בריכות הפלמינגו של אילת, לא להפריע להם. אנשים לפעמים מטיסים רחפנים, מגיעים לשם עם טרקטורונים, מנסים לגרום להם לעוף.
כן.
בעצם אם אנחנו היום מבינים שהשטח קובע, אז שטח שבו מפריעים לפלמינגו כבר לא זמין עבורם, ולאט לאט אנחנו מצמצמים את שטחי השחרור המזון שלהם באזורים מאוד מצומצמים, ומה שאנחנו מקבלים זה פחות פלמינגו.
טוב, תודה לך על השיחה הזו. מנהל מרכז הצפרות באילת נועם וייס, תודה רבה לך.
להתראות.
ובפינת המתמטיקה שלנו נדבר על חוק המספרים הגדולים. שלום למיכאל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
מה מילותיו של החוק הזה? מה זה אומר חוק המספרים הגדולים?
אז קודם כל זה אחד מהחוקים עם השם הכי יפה במתמטיקה, והוא מדבר על עובדה מתמטית מאוד מעניינת. אם למשל, בואו נדבר על הטלת מטבע, זה חוק שעוסק בהסתברות ובסטטיסטיקה. אז למשל בואו נדבר על הטלת מטבע.
אוקיי.
נניח שאני מטיל מטבע 1,000 פעמים. והאם אתה, או המאזינים, האם זה נשמע לנו סביר לשים סכום משמעותי של כסף על זה שבשליש מהפעמים יצא עץ, ובשני שליש מהפעמים יצא פלי? זה לא מרגיש לנו כמו אימור, לא היינו ממליצים על האימור הזה.
לא, אני 50-50, לא פחות או יותר.
פחות או יותר, זאת אומרת, אנחנו מאמינים שבאלף פעמים אולי זה יהיה 507 ו-493 נכון. או משהו כזה, אבל שיצא יותר מ-600 פעמים, זה לא סביר.
נכון, למרות שתיאורטית זה יכול להיות 1,000 פעמים פעלי, כן.
שאף אחד לא יגיד לנו שזה בלתי אפשרי, נכון. תיאורטית זה יכול להיות בגלל זה, אבל שאלתי האם אנחנו מוכנים לשים את הכסף שלנו איפה שהתיאורטית שלנו נמצא, ואני לא מכיר הרבה אנשים שיהיו מוכנים לאמן.
לא, ודאי לא בתקופת נגיף קורונה, כן.
בוודאי, בוודאי שלא בתקופה הזאת. לעומת זאת, אם אני מטיל מטבע 3 פעמים, ואני שואל את אותה שאלה, האם תהיה מוכן לשים כסף על כך שבשליש מהפעמים יצא עץ, ובשני שליש מהפעמים יצא פלי?
יכול להיות, אבל שוב, זה מסוכן, אבל זה יכול להיות.
אבל זה הרבה יותר סביר. נכון. זאת אומרת, מה זה אומר? פעם אחת עץ, פעמיים פלי. זה לא כל כך מופרך. אם אנחנו מדברים על איזשהו הימור, זה הימור שאפשר לקחת.
נכון.
למה? הרי פה זה שליש, או זה המטבע או אותו המטבע. שום דבר לא השתנה במטבע. זה לא שפתאום הפכתי את המטבע למטבע שנוטה יותר לכיוון מסוים. והתנאים הם אותם תנאים, אני זורק מטבע מספר מסוים של פעמים, ושליש, פה זה שליש וזה שליש. מה השתנה?
כי יש תחושה שמספר הפעמים מקרב אותנו לאינטואיציה הקומבינטורית האמיתית או הסטטיסטית שאנחנו מדמיינים.
בדיוק. מה שאמרת עכשיו זה בדיוק חוק המספרים הגדולים. ככל שמספר הפעמים שאנחנו מבצעים את הניסוי שלנו, את האימור, את הפעולה האקראית, ככל שמספר הפעמים הזה הוא יותר ויותר גדול, ככה ההתפלגות של המקרים, כשנסתכל על התוצאות, אז התוצאות הופכות להיות דומות יותר ויותר להסתברויות.
כן.
אם אני מדבר על קובייה, עם מספרים מ-1 עד 6, אז אם אני אטיל את הקובייה מספר מצומצם של פעמים, אני לא צריך לצפות, נגיד אני מטיל את הקובייה רק 6 פעמים. לא צריך לצפות שיצא לי פעם אחת אחד, ופעם אחת שתיים, ופעם נכון. אחת שלוש, ופעם אחת... זה לא, זאת אפילו תוצאה לא סבירה, שיצא ככה בדיוק בכל התלה מספר שונה. אבל אם אני מטיל את הקובייה 6,000 פעמים,
אולי אפילו יותר פעמים, נכון, אתה צודק.
מאוד מאוד סביר שאלף בערך יצא אחד, ובערך אלף יצא שתיים, זה מה שאומר חוק המספרים הגדולים. ככל שאנחנו חוזרים יותר ויותר פעמים על ניסוי, התוצאות מסתדרות לפי איך שזה אמור להיות.
ואגב, מישהו בדק את זה? כי יכול להיות שהחוק הזה שהוא נשמע אינטואיטיבי ונכון, הוא לא נכון. מישהו בדק את זה?
אז זה הדבר המדהים. לא סתם שבדקו את זה, וזה לא סתם מבוסס על תצפיות, כן. יש הוכחה מתמטית. זה
די.
שראיתי אותה, אני נפלתי מהרגליים. כי זה בדיוק מה שאתה אומר, לכאורה, זאת איזושהי עובדה אינטואיטיבית כזאת.
כן, אנחנו נכון.
אנחנו מרגישים שכשחוזרים הרבה פעמים, ובמתמטית קורה המון פעמים, שדווקא אנחנו מביאים הוכחות כדי להגיד לא. מה שחשבת, מה שהייתה האינטואיציה שלך, אז הנה תראה.
נכון.
הנה הוכחה שאומרת לך, האינטואיציה שלך לא נכונה.
נכון.
ודווקא פה, יש הוכחה מתמטית שאומרת שהאינטואיציה הזאת שלנו היא סופר נכונה, והיא הוכחה די מורכבת ודורשת כלים מתמטיים קצת מורכבים, אבל חוק המספרים הגדולים הוא לא סתם עובדה תצפיתית על העולם, זה לא שאנחנו רק יודעים שהעולם מתנהג ככה, כי צפינו בהרבה אירועים, אלא יש הוכחה, זה בוודאות כך.
טוב, זה אחת נשמע מדהים, שתיים, אתה צודק שזה נשמע איזשהו חוק אינטואיטיבי כזה, שאני בספק אם דמיינתי שאפשר להוכיח אותו מתמטית, שאם נטיל קובייה באמת מיליוני פעמים, זה יסתדר כך שיהיה פחות או יותר שישית אחת, שישית שתיים, שישית שלוש וכולי, אבל זה לא יקרה בהטלת קובייה של כמה פעמים, אבל אתה אומר שכן יש הוכחה. וואו.
אפילו יודעת למדוד לך פחות או יותר הזה שאמרת, באיזה קצב זה הולך די. ומסתדר לכיוון הזה, אז ההוכחה יודעת למדוד לך את זה בדיוק.
סקרנת אותנו, אולי פשוט נפתח את המצלמות כאן באולפן הרדיו, כי תמיד יש כאן מצלמות, לא תמיד משתמשים בהן, ותוכיח לנו את זה, אבל אני משער שברדיו זה קשה.
ברדיו, אבל זה ניסוי שכל אחד יכול לעשות בבית. לקחת קוביית משחק,
נכון.
להטיל אותה 6 פעמים, לראות שזה לא באמת יצא 1, 2, 3, 4, 5 ו-6, אבל ככל שנעשה את זה יותר ויותר פעמים, זה ילך ויסתדר וילך ויסתדר לחלוקה ככה שוויונית ויפה של שישית לכל תוצאה.
טוב, די מדהים. הוא מגניב. תודה רבה לך, מיכאל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
בשמחה.
ועכשיו פינת השירה, והיום נבדוק האם קול יכול לסייע לנו בעסקים. שלום לרונה ישראל קולה, זמרת סופרן, מורה וחוקרת קול במכללת לוינסקי ומנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה אומנותית בירושלים. שלום.
שלום דודו, בוקר טוב.
בעסקים? קול?
למעשה בכל תחומי החיים שלנו, אבל כן, היום נדבר על למה יש גם באינטראקציה עסקית וגם בשוק העבודה, יש משקל גדול יותר ממה שרובנו מניחים לתעודת הזהות הווקלית שלנו. כי אנחנו מקבלים המון מידע מהקול עצמו, וגם מההתנהגות הווקלית של הדובר. למעשה אנחנו עורכים לו שיפוט מהיר. ומחקר מאוניברסיטת גלסגו ואוניברסיטת פרינסטון רוצה שמספיק לנו הלו, כדי לעשות את השיפוט המהיר הזה.
אני מקשיב וזה גם נשמע לי נכון, אבל זה מאוד מסקרן איזה מידע אנחנו מעבירים גם בדרך שבה אנחנו מניעים את הקול שלנו, משמיעים אותו, וגם לקול עצמו.
נכון, אז יש את ההתנהגות הווקלית ויש גם את הקול עצמו, ואנחנו יכולים לקבל מידע ברור כמו מגדר, גיל, בארצות מסוימות אפשר לקבל גם מעמד חברתי, בארץ שלנו אפשר לקבל לפעמים גם מוצא, ואנחנו עורכים את השיפוט הזה בצורה מאוד מהירה, שלמעשה במחקר שנעשה אפילו כאן בארץ בשנה האחרונה באוניברסיטה הפתוחה, נמצא שאנחנו מאבדים את המסר בערוץ שונה ממה שאנחנו מאבדים את הקול, זאת אומרת את הכלי, את המה ואת האיך, כשאנחנו מאבדים את האיך, הרבה יותר מהר מה שאנחנו מאבדים את התוכן. זאת אומרת העיבוד של התוכן הוא איטי יותר ומורכב יותר, ומצריך מאיתנו מאמץ קוגניטיבי רב יותר, ולכן אנחנו עושים את השיפוט המהיר כדי להחליט, כדאי לנו, שווה לנו להשקיע את המאמץ, להשקיע את המאמץ הזה כדי לפענח את המסר, או שאנחנו ישר מתנתקים. זאת אומרת, לעשות רושם ראשוני, טוב, יש לנו אנחנו... רק פעם אחת לעשות את זה, זה הכי חשוב.
אנחנו מכירים פוליטיקאים כמובן, שהרבה פעמים אנחנו שופטים אותם, אם אנחנו רוצים או לא, בהתאם לקול שלהם ולדרך שבה הם מדברים וכולי, אבל הצודקת שאנחנו, כנראה שאנחנו מגבשים איזשהו רושם ראשוני, הרבה לפני שאנחנו שומעים את מה שהאיש רוצה לומר, באמצעות הקשבה לאפילו מילה ראשונה, כפי שאמר.
נכון, אפילו מילה אחת מספיקה, שזה וואו. באמת מאוד מעניין. זאת אומרת, מה הגורל שלנו נחרץ כל כך מהר? לא, יש לנו כמובן באינטראקציה מורכבת יותר, אנחנו יכולים לשנות את הרושם הראשוני הזה, אבל יהיה לנו הרבה יותר קשה עם הרושם שלילי. ואחד המקומות שבאמת יש לנו הזדמנות לעשות רושם ראשון מהיר, זה בשוק העבודה, בראיון עבודה. ומה שמצאו למשל במקומות, היה מעניין לחקור את זה בכל מיני מקומות, בדקתי מחקר מאוניברסיטת להור בפקיסטן, ושם הם השמיעו קול בריא, מה שהם הגדירו כקול בריא נשי, וקול עם איזושהי פתולוגיה או איזו התנהגות ווקלית שחורגת מהנורמה. כן. הם השמיעו את זה ל-50 אנשים בעלי שררה, שופטים, מנהלים, והם ביקשו לתייג באופן שלילי או חיובי את הקולות. ובאופן גורף, לבעלת הקול הלא בריא כביכול, היה תיוג שלילי כמישהי מנטלית לא יציבה, מישהי שמבחינה חברתית לא רוצים בחברתה, וסיכוי נמוך להשתלב בשוק העבודה. עכשיו, מה שמעניין זה שהנורמה בפקיסטן, מה שהיה לא נורמלי, היה התנהגות ווקלית, מה שנקרא, הם הגדירו אותה כילדותית, גובה פיץ' מלאכותי גבוה, פלצט ילדותי. עכשיו, נחשב אצלהם למשהו לא רצוי, אבל בארץ כמו רוסיה אולי, זה יכול להיחשב כן נורמלי.
זאת אומרת, זה גם תלוי תרבות.
תחשוב על נשים מהעלייה הרוסית, הן מדברות יותר גבוה מהנורמה שרגילה לנו כאן, שם זה נחשב אולי אפילו מושך. אצלנו זה שונה. הן מדברות יותר גבוה ממה שאנחנו רגילים, מה שהנורמה שסיגלנו לנו כאן. וזה כן חשוב שאנחנו מסגלים איזושהי נורמה, וכל חריגה ממנה נחשבת מאיימת או מרתיעה. וזה חשוב, כי אנחנו באמת קודם כל רוצים להבין את המסר. ואם אתה מדבר מהר מדי, או שהקול שלך צרוד, יש לך איזושהי פתולוגיה ווקלית, המיתרים לא נפגשים, או שאתה משקיע הרבה מאמץ, אתה לא תרצה להזדהות עם הבן אדם הזה, לא תרצה להידבק ממנו. וכן, אתה יכול למעשה, במרכאות אני אומרת, להידבק ממנו על ידי זה שאתה מחכה אותו, ואנחנו נוטים לחכות אחד את השני.
זאת אומרת, גם כשאני מדבר עם מישהו, אני מתחיל לדבר, האמת שהרבה אנשים שעבדו איתי, האשימו אותי בזה, שצורת הדיבור הקצת מוזרה שלי מדבקת, אבל מתברר שזו תופעה כללית.
היא בהחלט מדבקת, וזה מאוד חשוב לדעת איזה טון דיבור, איזו התנהגות ווקלית אנחנו מאמצים.
מעניין.
כי לפעמים אנחנו מאמצים התנהגות ווקלית שלא נכונה לנו. למשל בארצות הברית יש איזושהי אופנה רווחת של, אצל נשים של תיגון ווקלי, זה נקרא vocal fry, שנשים לא מדברות גבוה, הן מדברות נמוך יותר ממה שהטבע נתן להם, ומשמיעים בסוף המשפט איזה סוג של חריקה. וזה גם כן משפיע באופן שלילי על שיפוט של במקום העבודה. הרבה אנשים טענו שהם לא רוצים להעסיק נשים שמדברות ככה, כי הן מצטיירות כלא אמינות, כלא אחראיות חברתית, זאת אומרת, נתנו להם איזשהו תיוג שלילי. אבל שוב, זה סוג של נורמה. אז אם אתה כן רוצה, סיגלת לעצמך דרך דיבור כזו, או שתמצא חברה שבה זה מקובל וזה טוב, או שתחליף את הבגד הווקלי שלך.
ואפשר להחליף את הבגד הווקלי שלי.
זו שאלה מעניינת, מה קדם למה? יש לך בגד ווקלי שאימצת מסיבות מסוימות. למה אימצת אותו? חיכית מישהו?
מעניין.
כן, למה אימצת את זה? אבל כן אפשר. צריך להבין, קודם כל לפרק את הפרמטרים, ולהבין למה אימצת סוג של גובה קול, כמובן שיש את הנתונים הטבעיים, אבל יש גם התנהגות ווקלית. וכמובן בעת העתיקה, המשמעות שהם נתנו לקול ולשימוש בו היה מאוד מאוד נרחב ומאוד משמעותי. אומנות הרטוריקה או אומנות האלקוציה, זאת אומרת אומנות הדיבור, הנאום, כי כמובן לא היה להם מיקרופון, לא היה להם רדיו, לא היה להם ספרים, היו נדירים, וכדי להעביר את המסר שלך נאלצת לשאת דברים בציבור. אנחנו קצת הזנחנו את זה, אבל כמו שהמחקרים מראים, לא כדאי לנו להזניח את התעודת הזהות הווקלית הזו, כי היא חשובה לפעמים יותר מתעודת הזהות הוויזואלית.
אני מנסה לחשוב על ההשפעה של הכל, למשל בדייטים בין אנשים שיוצאים לדייט, ואפילו במצב שבו אדם נמצא בבית המשפט, והשופטים או השופטות עשויים לגבש עליו דעה, כמובן, לצד הראיות, אני יודע שאנשים יודעים לקרוא הראיות וכו', אבל אולי באמצעות הקשבה לקול שלו, ולפעמים זה יכול להיות מטעה.
בהחלט. השאלה אם זה באמת מטעה. אתה עושה את השיפוט המהיר הזה, כי אתה באמת רוצה לדעת בצורה מהירה ככל שניתן, האם זה אויב או אוהב, האם הוא נכון. אמין או לא אמין, והקול שלך יכול לשדר את זה. הרטוריקנים הגדולים של העת העתיקה אמרו, מה שלא תעשה, שהסגנון והתוכן יהיו קרובים אחד לשני. הפוליטיקאים יודעים להפריד בין הכלי לבין התוכן, ויכולים למכור לך שטויות בקול מאוד, בקול מפואר, או בקול שנוסך בך תחושה של יציבות ודומיננטיות ורוגע, למרות שהמסר עצמו ריק. אז הם יודעים לנצל את זה, למרות שהרטוריקנים הגדולים מזהירים מפני זה. אבל אני רוצה לסיים עם משהו יותר חיובי, ששוב קשור לשוק העסקים והעבודה,
כן.
ממחקר שנעשה באוניברסיטת דיוק בדורם, שמצאו שם שיש קורלציה בין גובה הצליל של מנהלים לבין המשכורת שלהם, גודל החברה, וגם אורך הזמן שמצליחים להחזיק במשרה. וכן, כמו שאתה חושב, גם בשוק הדייטים, מי שבוחרת בעל קול נמוך יותר, המחקר מצדיק את הבחירה שלה, כי נמצא שככל שהקול נמוך יותר, המשכורת עולה.
אז נכון לנו לדבר כך מעטה, ואז אולי השקלים ייפלו עלינו כגשם.
אולי, אבל לדעתי הם לא בחנו את העושר הווקלי. זאת אומרת, אם נולדת עם קול נמוך, פנטסטי, הרווחת. אבל אם יש לך קול שאתה מפיק אותו בצורה נכונה,
נכון.
ואתה עומד מאחורי תעודת הזהות הזו, זה לא משהו מלאכותי, הגיוני שאתה תשיג את אותו אפקט.
יכול לקרוא באמת,
גם אם הקול שלך גבוה.
ודאי שמדובר בכלי עבודה מאוד משמעותי, אני יודע את זה כמי שגם משתמש בקול שלו כמובן, כדי לא רק לחיות, אלא לעבוד וכו'. עיקר החתימה שלי בעולם הזה היא הקול, ובמיוחד באמת האינטונציה והדרך שבה אתה עושה שימוש בקול שלך. זה באמת דבר מסקרן ומעניין, והמידע שמועמס על הקול ועל הדרך שבה אתה משתמש בו. זה היה מרתק, תודה רבה לך. רונה ישראל קולת, זמרת סופרן, מורה וחוקרת קול במכללת לוינסקי, ומנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה אומנותית בירושלים. אגב, האינטונציה שלי עכשיו הייתה בסדר?
מצוינת.
בסדר, מצוינת. לא רק,
אני מנתזים לך.
לא רק נמוך. תודה רבה לך.
תודה לך.
אנחנו הגענו לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו, אז ראשית נודה לאורך רז חסון, המפיקים הם אלכסנדרה לויקר ואיתי סופרין. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים, גם בשידור החוזר בשבע בערב, וגם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן. אנחנו גם בספוטיפיי וגם ב...
שלושה שיודעים.
שלום לכם. מזיעים, אז אפשר לייצר חשמל. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב הצליחו לבנות סוללה שעובדת על הלחות שבאוויר. עד כה החוקרים הצליחו להפיק מהסוללה מתח של וולט אחד, אבל כשאין מטען בסביבה, זו התחלה טובה. מיד נדבר עם מי שהובילו את המחקר הזה. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ושידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים. ובשעה הזו נעסוק בין היתר בדורבן במשכן. במשכן הכנסת בירושלים התגלה בתחילת השבוע דורבן. הוא התגלה באחד מתאי השירותים במקום, ומה עלה בגורלו, מיד כל הפרטים. וגם היום הוא יום הגגות הירוקים העולמי. מה זה אומר גג ירוק מלבד כמובן צבע, מיד כל הפרטים. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקים הם אלכסנדר לויקר ואיתי סופרין, על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, אנחנו גם בספוטיפיי וגם באפל, בואו נתחיל. חשמל מלחות. כן, כן, מתברר שאפשר לייצר חשמל או להפיק חשמל מלחות. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב הצליחו לבנות סוללה שמנצלת את העובדה שכשהלחות באוויר היא כ-60% ומעלה, נוצר מתח חשמלי בין שני משטחי מתכת המוצבים זה מול זה, מיד נבין מדוע זה קורה. עד כה החוקרים הצליחו להפיק מהסוללה מתח של וולט אחד, אבל זו התחלה כמובן. מי שהוביל את המחקר הוא פרופסור קולין פרייס, שכבר נמצא איתנו על הקו, ובמחקר השתתפו פרופסור הדסה אהרוני והדוקטורנטית ג'ודי לקס מבית הספר ללימודי סביבה ומדעי כדור הארץ על שם פורטר, שגם היא נמצאת איתנו על הקו. המאמר התפרסם לאחרונה בכתב העת Nature Scientific Reports. שלום לראש החוג ללימודי סביבה, אוניברסיטת תל אביב, פרופסור קולין פרייס.
שלום, שלום.
ושלום לג'ודי לקס, דוקטורנטית בבית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ, השם פורטר, באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
בוקר טוב.
אז בוא נתחיל איתך, פרופסור קולין פרייס. מה עשיתם ומאיפה קיבלתם את הרעיון הזה? האם קיים בטבע תהליך שעושה את החיבור הזה בין מים או לחוק לבין חשמל?
אז כמובן שכן. אנחנו רואים את זה כל חורף אצלנו, שיש סופות רמים, שיש ברק שפוגע בקרקע, זה חשמל. כל אחד יודע שברק הוא מחשמל, וכל מה שאנחנו צריכים ליצור ברק בתוך סופות רמים זה מים. בתוך עננים יש רק מים, יש קרח, יש טיפות, מים בכל המצבי הצבירה השונים, ואיכשהו בתוך חצי שעה, אחרי שכבר רואים את הענן או סופה, אז אפשר ליצור ברק, ולכן כמובן אנחנו רואים את זה כל הזמן, בכל העולם יש ברקים, והמים מייצרים את הברקים.
זאת אומרת שכן, הטבע יודע להפיק חשמל ממים בתנאים מסוימים.
נכון, ואז אני כבר עובד 30 שנה בנושא של ברקים, וכל הזמן אנחנו חושבים, ואנשים אפילו שואלים, האם אנחנו יכולים להפיק חשמל מהברקים? אז כנראה ברק אחד אי אפשר, זה גם הזמן מאוד קצר, וקשה גם לאגור אותו ולדעת איפה הוא הולך לפגוע, אבל ההבנה שלנו, של הפיזיקה, מה קורה בתוך הסופות, בתוך העננים, איך אנחנו מייצרים את החשמל, אז את זה אנחנו ניסינו להביא למעבדה, ולהשתמש בתהליכים של מעבר של מטען בין טיפות וקרח בסקאלה המיקרו, לעשות את זה במעבדה וסוג של סוללה או קבל חשמלי.
אז רגע, לפני שנדבר איתך ג'ודי לקס, אני חוזר אליך פרופסור קולין פרייס. אז מה קורה באמת בעננים שיוצר את הברקים? תאר לנו את התהליך.
אז יש הרבה תהליכים, אבל מה שמיוחד זה באמת שזה מים. מולקולות של מים, יש אטומים של חמצן ומימן, וזה באמת משהו ייחודי במים. אם העננים היו למשל מחמצן או מחנקן, שזה רוב הגז בתוך האטמוספירה, אז לא היינו רואים ברקים, לא היינו מקבלים את החשמל.
אז זו תופעה שייחודית למצב שבו יש
מים. המולקולה הוא מאוד מיוחד, מולקולה של מים, ולכן שבתוך התמיסה, בתוך מים, בתוך קרח, יש הפרדה של מה שאנחנו קוראים יונים, יש יון חיובי, יון שלילי, והם נעים במהירויות שונות בתוך הטיפו, בתוך המים, ולכן הם יכולים לעבור מאחד לשני, ולגרום להפרדת מטען בתוך הענן, שפלוס במקום אחד ושלילי במקום אחר, ובסוף שעוברים איזשהו סף של מתח, אנחנו רואים את הברק.
זאת אומרת, זה סוג של פריקה של מטענים חשמליים?
נכון, נכון. אז המטענים מגיעים מהמולקולה של המים. זה לוקח הרבה זמן, והאמת היא שגם הרבה נפח, הסופה יכול להיות 10-10 קילומטר קוב. אז מה שאנחנו עושים במעבדה זה איזשהו אולי ליטר אחד של אוויר שאנחנו בודקים, ובאטמוספירה אנחנו עושים את זה בנפח עצום, ולכן אנחנו רואים את הברקים.
אז ברשותך אני אעבור לדוקטורנטית ג'ודי לקס, אז מה עשיתם באמת במעבדה?
אז זהו, האמת היא שמה שהיה מאוד מאוד מעניין לראות זה שברגע שלוקחים מתכת ולקחנו סוגים שונים של מתכות, והאמת שגם התעקשנו על מתכות שהן מתכות נפוצות, כאלה שמשתמשים בהן ביום יום כמו אלומיניום, אבץ, נחושת וכדומה, ברגע שאנחנו לוקחים את המתכות האלה וחושפים אותן ללחות יחסית גבוהה, אנחנו מדברים על אזור ה-60% ויותר, מסתבר שמתחיל להצטבר מטען חשמלי על המתכות האלה. עכשיו, המתכות לא נוגעות בשום דבר, הן מבודדות לחלוטין, וכל מה שהן חשופות אליו בעצם זו הלחות הגבוהה הזו, שאנחנו מדברים על תנאי מעבדה, זאת אומרת, אנחנו שולטים בכל הסביבה ומבודדים את המתכת הזאת מכל הפרעה חשמלית אחרת. חשוב להבין שלחות יחסית של 60% זה משהו שאנחנו רואים למשל בתל אביב, כל יום בקיץ ובלילות הלחות היחסית עולה ומגיעה ל-80% ואפילו יותר.
רק נזכיר שאין הכוונה היא לכך שכל האוויר הופך, או 60% באמת מהאוויר הופכים להיות מים, אלא זה חלק קטן מהאוויר, נכון? זה 60% מתוך איזה 3% בסופו של דבר, או משהו כזה.
כמות עדי המים באוויר היא בממוצע 1%, הכוונה ב-60% זה כמה אנחנו קרובים בעצם למצב כן. שהאוויר הוא ברוויה.
כן, למקסימום, אבל זה עדיין מעניין, כי הצלחתם לרתום באמת את הלחות הזו, כפי שאמרת, כשהלחות הזו השפיעה על משטחי המתכת, ואז מה קרה, המטענים התחילו לזרום?
אז בעצם מה שקורה זה שכל מתכת נטענת באופן קצת שונה, וברגע שיש לנו הפרשים כאלה או הבדלים ביכולת של כל מתכת להיטען, אנחנו בעצם יכולים לרתום את זה ולייצר מזה אנרגיה. עכשיו, הסברתי שקודם עשינו את כל התהליך הזה במעבדה, וזה נחמד מאוד, אבל אם אנחנו מדברים על משהו שאנחנו רוצים לנצל אותו בחוץ, בלחוץ, בחיים האמיתיים, אנחנו צריכים להוציא את זה החוצה. אז השלב הבא שעשינו, אחרי שבררנו במעבדה באמת אלו מתכות עובדות לנו טוב, עשינו בעצם את אותו ניסוי כשאנחנו בתנאים ללא בקרה בכלל, בלילה הקיצי בתל אביב, עשינו את זה במשך כמה לילות, בהם הלחות היחסית עלתה מאוד והגיעה ל-80% ואפילו יותר, וראינו שכמו שזה עובד לנו במעבדה, ככה גם בתנאים שבהם הלחות היחסית לא קבועה והטמפרטורה משתנה, ויש חלקיקים באוויר, ויש גם רוחות, הדבר הזה עובד. מה שנחמד שיצא עוד יותר מהניסוי, זה שעשינו אותו במשך כמה יממות, ובכל לילה שהלחות היחסית הייתה גבוהה, באמת ראינו את המטען הזה מצטבר, המתח הזה מצטבר, ובאחד הלילות היה מזג אוויר מאוד לא טיפוסי לקיץ, היה מאוד 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 יבש, הלחות היחסית לא עברה את ה-50%, ולא ראינו את ההצטברות הזאת. זאת אומרת, זה ממש עם מתאם ברור בין הלחות לבין המתח הזה שמצטבר.
עכשיו, פרופסור קולין פרייס, מה אפשר לעשות עם הסוללה הזו? אני מבין שההפקה היא בסופו של דבר של וולט אחד, שזה משהו שרחוק מאוד ממה שקורה בברקים.
נכון, נכון, אבל אתה יודע שאתה משתמש בפנס שלך בסוללה AA או AAA, שזה 1.5 וולט.
אז זה גם נכון, נכון.
אז אנחנו, האמת היא שהזרמים שאנחנו מייצרים הם מאוד קטנים, ולכן אנחנו רחוקים באמת סוללה, אבל הרעיון זה באמת, למשל בעולם השלישי, שאין להם חשמל בכלל, אפשר להשתמש בלחות, ששם דווקא באזורים הטרופיים, תמיד, כל השנה זה מעל 60% לחות יחסית, אז הם יכולים, במיוחד בלילה שאין את השמש, אם יש פאנל סולרי, זה לא עובד בלילה, אז אפשר להשתמש בזה, להדליק איזשהו אור בתוך החדר, בתוך הבית, בתוך הבית ספר, לקרוא, לעשות שיעורים, דווקא בעולם המתפתח. כמה זה יהיה שימושי בעולם המערבי, אני לא יודע, אבל גם אם אנחנו יכולים לעזור לכמה אנשים בעולם השלישי, אז זה גם טוב.
נשמע מדהים, ג'ודי לקס, איך את רואה את הפוטנציאל של הפיתוח הזה?
אנחנו מאוד מאוד מתרגשים מזה, גם אני וגם קולין מאוד עוסקים בנושא שינויי אקלים או משבר אקלים יותר נכון, ותמיד יש את החשיבה קדימה לכיוון אנרגיות שהן אנרגיות מתחדשות וכאלה שלא מזיקות לסביבה. ובאמת, מה שיפה לראות בלחות יחסית זה שהיא עובדת במתאם הפוך לטמפרטורה. זאת אומרת שאם במהלך היום אנחנו בטמפרטורה גבוהה, הלחות היחסית נמוכה, ולהפך בלילה. ולכן דווקא בלילה, דווקא בשעות, כמו שקולין אמר, דווקא בשעות שבהם אנחנו לא יכולים לנצל פאנלים סולאריים, יכול להיות שיש כאן הזדמנות לנצל, נקרא לזה, פאנלים של לחות, כדי לייצר חשמל שהוא משלים לשעות היום.
מי היה מאמין? זה
מאוד מאוד מעניין.
מי היה מאמין שאפשר לרתום תופעה כל כך מגעילה, כמו לחות שגורמת לנו להזיע, להפקה של חשמל? וואו. טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לכם, פרופסור קולין פרייס, ראש החוג ללימודי סביבה, אוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
בבקשה.
ותודה לך, ג'ודי לקס, דוקטורנטית בבית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ, השם פורטר, אוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה, דודו, להתראות.
ועכשיו, פינת הקיימות שלנו, אין על כדור הארץ שלנו ביקום. שלום לאיש ולאגדת הקיימות, יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. שלום.
שלום דודו.
זה נכון שהיום הוא יום הגגות הירוקים העולמי?
אז זה עניין חדש כל העניין הזה של יום הגגות העולמי. עכשיו כנראה ממציאים כל פעם תאריכים חדשים, חוגגים את זה השבוע, ולא הרבה אנשים יודעים על זה, אז אנחנו פה מגלים את זה.
שמע, מאחר ושבוע הספר לא קורה, אז אני אשמח לחגוג במקום זה את יום הגגות הירוקים הבינלאומי או העולמי. מה תומן בחובו היום הזה? מה המנהגים? מה צריך לאכול?
האמת היא שאני חושב שאנחנו יכולים לפתח אותם בעצמנו, אבל אני מניח שאם כדאי לאכול משהו ספציפי, אז זה פירות וירקות שמגדלים על גגות. שזה לגמרי אפשרי לגדל מזון בעיר על הגג.
אתה באמת מדבר על זה לא מעט, וגם למי שיש רק מרפסת, לא לכולם כמובן, גם יש גגות וכו', אבל זה באמת פרקטי הדבר הזה?
זה פרקטי לגמרי, אבל הגידול של פירות וירקות זה לא הדבר העיקרי בגגות ירוקים. אז מה שאני רוצה להגיד, גגות ירוקים זה עניין שקורה כבר הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, יש גגות ירוקים היסטוריים שהיו מגדלים את, מייצרים את הגג עוד לפני 1,000 שנה, אפילו למשל בשוודיה היו מגדלים גגות שעליהם היו צומחים צמחים, וזה היה מחזק את הגג, אוקיי? אבל בעולם זה התחיל להיות נפוץ, או התחיל לתפוס תאוצה בשנות ה-80,
okay.
אצל אדריכל מאוד מאוד ידוע, שנקרא הונטרטווסר, שהוא היה אדריכל, נולד ב-1928, כן? הוא היה גם אומן וצייר ופסל ואדריכל אוסטרי-יהודי, שהוא נחשב לגדול האומנים של אוסטריה של שלהי המאה ה-20, ואחד הרעיונות שלו היו שהבתים שלו יהיו בתים שהם צומחים. כלומר שכל מקום שהוא ישר או גג או מדרכה מסביב או הכל, הכל יצמח. בדיוק כמו שאמור לצמוח. כלומר שיש שם אדמה ושירד גשם, האדמה הזאת, האדמה תספוג את המים ותגדל צמחים. עכשיו יש לזה הרבה מאוד יתרונות לגגות הירוקים האלה, מסתבר. אז אתמול, לכבוד השיחה שלנו, ראיינתי אחד המומחים הגדולים בעולם שנקרא דסטי גדג', הוא מלונדון, והוא היה פה בארץ לפני כמה שנים, ושוחחתי איתו אתמול. הוא אמר לי שהדבר הראשון שבגללו כדאי לעשות גגות ירוקים, כי זה קול. והוא מתכוון גם קול, כי הוא מגניב.
תרתי משמע, אתה אומר.
אבל גם כי זה מקרר את הבניין.
די, מעניין, למה? מעניין.
כי גג רגיל, אתה שם עליו, אנחנו מכירים את זה, יש גג צובם, כאילו, מסיידים אותו, לפני זה שמים יריעות הגנה שחורות, ואז מסיידים אותו כדי להוריד את החום.
נכון.
אבל גג ירוק, זה לא שעכשיו בונים גג בעומק של 1.5 מטר אדמה, אלא גגות טכניים, שיש להם ספציפיקציות מאוד מאוד ברורות. בגדול, מוסיפים עוד יריעה שמונעת כניסה של החוט לתוך הבניין, וכמובן הבניין צריך להיות מספיק מתוכנן, מספיק חזק כדי להחזיק עוד משהו בין 30 ל-80 סנטימטר של אדמה. אבל 30 סנטימטר של אדמה מיוחדת מספיקה. והצמחים האלה הם גורמים לבידוד של הבניין. ומקררים אותו. עכשיו, אני כאילו אחת השאלות הראשונות שואלים, אוקיי, אז למה לא? זה בטח נורא יקר. אז כן, זה כנראה קצת יותר יקר.
אני חושב שזה
חלקית.
פשוט יצירתי מדי, זו הבעיה. תחום הבנייה קשה לטלטל אותו עם רעיונות כאלה, לדעתי.
אתה צודק.
כי זה אבנגרד לגמרי. מדי, אבל מעניין, מאוד מעניין.
אתה צודק לגמרי, תחום הבנייה הוא תחום מאוד מסורתי.
מסורתי, כן, נכון.
ופה בישראל דווקא יש השקעות בעניין הזה של construction tech, של כל הרעיון של יזמויות, אבל זה, העניין הוא שאנחנו מדברים כל פעם על כלכלה מעגלית, אז אני חייב לדבר על זה גם עכשיו. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על הבניין בראייה של מעגל חיים של הבניין, שוב, 50-100 שנה, אתה יכול לחסוך 4-5 פעמים תיקונים מסיביים של הגגות, שזה יכול לחסוך המון המון כסף. אנחנו מדברים, רק שתבין, על גג ירוק בין 400 ל-800 שח למטר מרובע, וזה מחזיק להמון שנים. עכשיו, צריך להגיד נוסף, אם זה מבודד, זה מוריד גם את העלויות של חימום בחורף. בטח בקומות העליונות, אנחנו תמיד מכירים את הסיפורים של אנשים שגרים ליד הגג,
נכון.
שחם וקר ויש נזילות ויש כאלה דברים. הגג הזה הוא די שגר ושכח. כי העומס עליו אין קרינה, קרינת השמש היא הדבר העיקרי שגורם לבלאי. ועוד דבר נוסף הוא מאוד מאוד חשוב, ובייחוד לאור שינויי האקלים, הגג יודע לספוג מים. כלומר, אם יורד המון המון מים בבת אחת, עכשיו זה נראה לנו עוד פעם רחוק, אבל בחורף זה קרה, היו הצפות. אז תחשוב שכל הגגות האלה, במקום להתחיל לזרוק מים דרך המרזבים לרחוב, או להציף את כל האזור, הם יודעים לקבל את המים, לספוג אותם ולהאט לגמרי את המהירות של ירידת המים, וגם להשקות את הצמחייה.
יש מקום בעולם שזה כבר קורה?
אז זהו, אז קודם כל יש הונדרט ועשר עשה כאלה בתים באוסטריה, והם עדיין קיימים ומדהימים, שווה ביום שיפתח. טוב, אנחנו לא בעד טיסות, אבל אפשר לראות את זה גם באינטרנט, פשוט צריך לכתוב פרדריך רייך הונדרט ועשר ולראות את הבתים המדהימים שלו, ושווה לחקור את זה. לפני 20 שנה זה התחיל להיכנס לטרנד של בנייה ירוקה, ובעצם אחד האנשים שאיתו אני עובד, וויליאם מקדונו, שפיתח את השיטה של קריידל טו קריידל וכלכלה מעגלית, תכנן שני בניינים כאלה מאוד מפורסמים. אחד מהם זה עיריית שיקגו, בניין עיריית שיקגו, עד היום הוא כבר 20 שנה יש לו גג ירוק מדהים, ענק, שנלקח בחשבון מראש, שמביא פרפרים ומגדלים דבורים, יש צמחייה, וזה פתוח לקהל ואפשר לעלות על הגג ולעשות סיורים. וגג אחר, הגג של בניין פורד בארצות הברית, על נהר הרוז', בעצם פורד השקיע, זה הגג הירוק הכי גדול בעולם, הוא על גג של מפעל מסעיות. אבל יש לנו בתים כאלה גם בישראל, ועוד מישהו יקיר התוכנית, אדריכל יוסי קורי, שוחחתי איתו לפני התוכנית שלנו, והוא אחד הבניינים הידועים פה בתל אביב, בניין פורטר ללימודי הסביבה של אוניברסיטת תל אביב, יש לו גג כזה, והגג הזה תכנן אותו יוסי קורי.
רגע, אז מה קורה על הגג הזה מעניין?
יש שם הרבה מאוד סוקולנטים, שזה צמחים, הצמחים צריכים להיות מותאמים לגג. הם צריכים להיות צמחים שיודעים לשרוד באקלים שלנו, והם מתאימים, והם לא צריכים הרבה מאוד השקיה, ויש עליו סוקולנטים, וכל זה חי ככה כבר 5-6 שנים, זה די יפה, מדהים, יותר נכון. גג ירוק עם הרבה מאוד צמחייה, שמושקה במקרה הזה במים אפורים. כלומר, המים שמשמשים להשקיה של הגג מגיעים מהכיורים והמקלחות של הבניין, עולים עם השבה לגג וככה משקים את הבניין. כלומר, אין מי, במקום להגיע לביוב, הם מגיעים להשקות העציצים את הגג הירוק. ואולי עוד אחד, אם אני יכול להגיד,
בבקשה, כן.
יוסי תכנן את בניין חדש של מכללת שנקר ברמת גן, ומכללת שנקר ישבה בזמנו על אזור של פרדסים. כל האזור הזה היה מלא פרדסים, ושם הוא עשה בניין מאוד מיוחד, שגם חושב על הבניין בראייה מעגלית. קודם כל, הבניין הזה, על הגג שלו ומסביבו, שתלו עשרות עצי הדרים. כאילו להחזיר את ההיסטוריה של ההדרים. גם התושבים שגרים מסביב יכולים לקטוף פירות ולאכול, ויש גם עצים, יש משהו כמו 15 או 20 עצי פרי על הגג, אבל שם הם גדלים בתוך כמו עדניות ענק כאלה,
כן.
מכיוון שהגג הזה אמור להתרחב, זאת אומרת הבניין יכול להיות שבעוד כמה שנים ירצו להגדיל אותו, אז אפשר להרים את העצים, להגדיל את הבניין ולהוריד אותם שוב פעם מחדש. זאת אומרת יש הרבה מאוד יצירתיות בדבר הזה, ואני חושב שזה חייב להיכנס ממש לחקיקה, כמו שקרה בצרפת. בצרפת יש חקיקה שכל בניין חדש שגדל, שנבנה, חייבים לבנות עליו גג ירוק, באחוזים מסוימים של המטרז של הבניין.
זו שאלה מצוינת, הערה האחרונה, איכן אנחנו נמצאים בכל מה שקשור לחקיקה בתחום הזה של בנייה ירוקה, כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר זה הדבר היחיד שבאמת יכול לעשות, לחולל שינוי דרמטי או דרסטי בכל העניין הזה. אם אתה לא מכריח אנשים, לפי איזשהו סטנדרט שאתה בוחר בו, זה לא קורה.
אני חושב שהכיוון הכללי הוא חיובי, מכיוון שהתקן הישראלי לבנייה ירוקה נכנס לתוקף כתקן מחייב, ואני חושב שזה, והרבה מזה מעבודה מאוד רצינית של המועצה לבנייה ירוקה הישראלית, ועוד הרבה מאוד גופים אדריכלים ומעצבים שדוחפים את העניין הזה, זה מתחיל להיות יותר טרנדי, ויש לנו שרה חדשה, שרה להגנת הסביבה גילה גמליאל, והיא הציגה תוכנית שלה למלחמה בשינויי האקלים, ואתה יודע, נאחל לה בהצלחה, ולנו גם כן. אז הנה, זה גם משהו שצריך לחשוב עליו.
יום הגגות הירוקים הבינלאומי, אגב, איך אתה חוגג את היום הזה? מה עושים בערב ביום כזה?
אני חושב שאני אעלה על הגג. אולי אני אנגן בכינור, מי יודע.
סקרנת והתרדת את השכנים. אוי ואבוי, אם היה לי שכן שהיה מנגן בכינור, זה מה שחסר לי. תודה רבה לך, המעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה רבה לך.
תודה.
דורבן במשכן, במשכן הכנסת בירושלים, כן, כן, כאן בישראל. התגלה בתחילת השבוע דורבן, הוא נמצא באחד מתאי השירותים בכנסת. העובדים שם, בעצת אנשי החברה להגנת הטבע, השאירו את השירותים פתוחים בלילה, והוא פשוט יצא משם. להמשך מסעו, ככל הנראה בין הרשויות השונות של המדינה, או סתם המשך שיטוט באזור. אנחנו רוצים לומר שלום לאישה היחידה בישראל שאוהבת דורבנים, כאילו היו בניה, הביולוגית ורד שפירה מכון דוידסון, שלום לך.
שלום לכם.
דורבן בכנסת?
אז כן, אז ככולנו שמענו כבר מה לא נאמר על הדורבן במשכן, אז הדורבן המסוחד שמצאו אותו בשירותים, לא שירותים בתוך משכן הכנסת, אלא שירותים ציבוריים שנמצאים מול משכן הכנסת, אז היה לו הרבה יותר קל להיכנס, והדורבן הוא דורבן הודי, הוא דורבן מצוי, שהוא דורבן שנפוץ מאוד באזור שלנו, והדורבן הוא מחרסם.
אז בואי באמת למדי אותנו על החיה הזו. אני לא בטוח שנתקלתי במהלך חיי בדורבן. באיזה גודל הדורבן?
אז זו חיה גדולה יחסית, אבל לפני זה זה מחרסם. זה מחרסם, אנחנו מכירים הרבה פעמים את האכברים והחולדות והשרקנים והאוגרים, שהם מחרסמים קטנים, שהם מתאפיינים בשיניים שהן בולטות וחדות, והם חופרים מחילות, אבל הדורבן הוא הרבה יותר גדול. הוא מגיע לאורך של 90 סנטימטרים, והוא יכול לשקול גם 15 קילוגרם, שזה כמו ילד צעיר.
וואו.
אז הם מאוד מאוד גדולים, ולא רק זה, יש להם גם קוצים, והקוצים שלהם ביחס לאורך הגוף הם מאוד ארוכים. הקוצים יכולים להגיע לחצי מטר.
וואו.
אז והגודל שלהם הוא גם גדול, אבל הקוצים הם קוצים שהמקור שלהם, המקור האבולוציוני שלהם, זה שיער, כלומר זה איבר שהתפתח משיער שהתאחה והפך להיות קוצים, והם עושים מקרטין, זה החומר הרך שמרכיב את הציפורניים והשיער שלנו.
ממש כמו אצל הפנקיסטים, את אומרת, קוצים לאט לאט, כמו שלכולנו הייתה תקופה כזו בחיים שהשיער הפך לקוצים, גם אצלם.
אבל יש כמה סוגים גם של קוצים.
מעניין.
יש את הסוג הארוך שהוא רך יותר והוא לא חד, זה הסוג שבאמת שכשהם בשעת סכנה הם מרימים ככה את הקוצים שלהם כדי להראות גדולים יותר ומאיימים יותר, ויש את הסוג הקצר יותר שהם גם קוצים חדים שפוצעים. ובאמת כשהדורבן נמצא באיזושהי סכנה הוא שומר את כל הקוצים האלה, הוא נראה גדול יותר, והוא גם מניע את הקוצים מצד לצד, מניע את הגוף, והרשרוש של הקוצים יוצר איזשהו רחש מאיים שנועד כדי להרתיע את הטורף שלו.
ויש... כנראה עובד לו, אני אומר, אם הוא שרד.
אם הוא עדיין כאן, זה כנראה איכשהו זה עובד.
נכון.
עכשיו, יש מיתוס על דורבנים, שהרבה מאוד פעמים מייחסים להם את התכונה, שכשהם מותקפים, הם יורים את החיצים שלהם על התורף שלהם. אבל זה לא נכון. דורבן, כשהוא מותקף, הוא לא ילך להיבזבז את הקוצים שלו. יכול להיות שזו סכנה שהיא לא כזאת חמורה. אז דורבן, כשהוא מותקף, בדרך כלל קופה על המקום. הוא נשאר, הוא קופה על מקומו, הוא סומר את הקוצים שלו, והוא עובר למצב של הרתעה, הוא מנסה לאיים על התורף שלו, על מי שתוקף אותו, ורק במצב של, אם התורף מתחיל להסתובב סביבו, זאת אומרת, אם אנחנו רואים את הדורבן מסתובב, ומתה כל פעם את הצד היותר מאיים של הגוף שלו כלפי התורף, כשהראש בצד אחד, וכל הקוצים הם לכיוון התורף, זה רק במצב שהתורף ככה לא מתייאש, ומתחיל לרדוף אחריו, אז הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים דורבנים שהם רצים, 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 אבל הם לא עצנים כל כך מוצלחים, ואז הם נעצרים בפתאומיות, ומה שיקרה בדרך כלל זה שהטורף לא עוצר בזמן, ונתקע בקוצים בפרצוף, וחוטף ככה את הקוצים.
פשוט בלי מה, בלי לשמור מרחק, ואז הטורף נמרח לתוך הקוצים.
כן, וזה נורא נורא לא נעים, כי זה פוגע באף, זה פוגע בפרצוף, זה פוגע באיברים שהם חיוניים בדרך כלל עבור הטורפים, ובאמת הרבה טורפים יודעים לא להתעסק עם הדורבן. ויש לו עוד פטנט לדורבן, זה שהקוצים שלו הם, הקוצים החדים, יש להם מבנה מזלן מיקרוסקופי שלהם, הוא משונן לכיוון הבסיס. וזה אומר שכשהם נכנסים, הם נכנסים בקלות, אבל לצאת הרבה יותר קשה להוציא אותם. כי זה יוצר איזשהו חיסוס שהוא כיווני.
ואז אי אפשר לשלוף את הקוצים?
אפשר, זה לא נעים.
זה קורע את האור שלנו, את הבשר כמובן.
כן, זה מאוד מאוד לא נעים, זה יוצר זיהומים, ובאמת הרבה טורפים יודעים לא להתעסק עם הדורבן. עכשיו, הדורבנים שחיים אצלנו בארץ, הם חיים באזורנו, הם נחשבים הרבה מאוד פעמים למטרד. כי כמו הרבה מחרסנים, הם אוכלים פקעות, הם אוכלים שורשים, הם אוכלים, כשהם נמצאים באזורים של גידולים חקלאיים, אז הם מהווים מטרד והם אוכלים את היבול של החקלאים, ובמשך הרבה מאוד שנים היו צדים אותם ומנסים להדביר אותם, כמו הרבה מאוד מחרסנים שהם מזיקים, היום כמובן זה אסור, ומנסים להילחם בהם, להילחם באזורים חקלאים בדרכים אחרות של גדרות, או להזמין פקחים באמת של רשות הטבע והגנים, ולנטר אותם בדרך כזאת שהם לא יציקו. אבל אני אגיד רק לפני שמה הם עושים אצלנו בכלל, איך הם הגיעו לכנסת, זה שהדורבנים יש להם חיי חברה ככה מאוד מסודרים. מדובר בדרך כלל בזוג שחי יחד כל החיים, הם נחשבים למונוגמים יחסית, והם חיים במשפחה שיש להם בדרך כלל שניים, שלושה צאצאים שנולדים כל שנה, הם חופרים מחילות, מחילות עמוקות של 2 מטר, עמוקות מאוד, באורך של יותר מ10 מטרים, והם חיים בתוך המחילות האלה. והסיבה שאתה לא ראית אף פעם דורבן, זה בגלל שהם לא נמצאים בחוץ בשעות היום. הם נמצאים במחילות שלהם, בשטחים פתוחים, והם יוצאים בשעות הלילה, בדרך כלל בזוגות, יחד עם הצאצאים, והם יוצאים לחפש מזון, לחפש מים, והם מסתובבים במשך הלילה, במשך היום חוזרים למחילות שלהם ונשארים שם.
ומה הם אוכלים?
אז הם אוכלים שורשים ופקעות ובצלים, וככל שהשטחים הפתוחים הולכים ומצטמצמים, וככל שאנחנו בונים יותר ויותר אזורים ובעצם פולשים לשטחים שפעם היו השטחים הפתוחים שלהם, אז אנחנו רואים מצבים שבהם דורבנים מתבלבלים או טועים בדרך, או סתם חושבים שהמשאב הזה של ההסלעה עם המים זה מקום מוגן שאפשר לבלות בו את היום, כי יש כאן מים ויש כאן מקום מסתור שאני יכול לבלות בו את היום וזה יגן עליי. וההבחנה הזאת בין האזור הפתוח לאזור העירוני, היא לפעמים קצת מתבלבלת להם.
וואו, אז בסופו של דבר ההמלצה הייתה פשוט לפתוח את הדלת ולשחרר אותו, ואז הוא יצא החוצה, וזה אכן מה שקרה.
נכון, כי היו, אתה יודע, עכשיו כשהייתה את הקורונה, ובאמת אנחנו פתאום בני האדם פינו את המרחב העירוני, אז היו המון המון כותרות ענק של הטבע משתלט,
נכון.
החיות משתלטות על העולם, אבל זה לא המצב. כי בעלי החיים האלה הם חיים לידינו כל הזמן. ורוב הזמן אנחנו לא רואים אותם, כי בגלל שאנחנו נוכחים מדי ואנחנו רועשים מדי, ובעלי החיים לא יוצאים ולא נראים. אבל כשהמרחב העירוני כל כך צמוד לשטחים שבהם חיים, לפעמים באמת יש איזשהו פרט שנכנס, מתבלבל, ובאמת הדבר הנכון לעשות היה, אם הפרט הוא בריא ולא צריך עזרה רפואית, אז באמת להשאיר את הדלת פתוחה, לתת לו את הזמן, לפנות לו את המקום, ולתת לו לחזור אל המקום שלו.
וזה מה שקרה, והכל בסדר.
כן, הכל בסדר.
עכשיו, אני משער שהדורבן המשיך לשוטט, כמובן, בין רשויות המדינה השונות, והתחנה הבאה היא בית המשפט העליון. אני משער.
מן הסתם.
או ביושבו תחת כובעו כבגץ, או רק סתם כבית משפט עליון. מי יודע. טוב, זה היה מרתק. נשמע יצור חביב, אני מוכרח לומר.
יצור מאוד חביב.
יצור חביב, חיים רגילים, אפילו קצת חנון בחייו. חביב מאוד, לא פוגע.
בת זוג, שני ילדים, מסתובבים ביחד, כן.
טוב, כולנו דורבנים. תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון. הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
תודה.
ועכשיו שלושה שאוכלים, והפעם נדבר על אוכל ב-35 במאי של ערך קסנר. שלום לפרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל המכללה האקדמית כנרת. שלום.
שלום, שלום דודו.
אז 35 במאי, טוב, הספר שרבים מאיתנו קראו כמובן בילדותנו, אני מוכרח לומר.
נכון, נכון. האמת שלקראת התוכנית, שחיפשתי אותו עוד פעם לקרוא, הופתעתי כמה אנשים לא מכירים אותו, והטריגר היה שבשבוע שעבר חלקנו חגגו את ה-35 במאי, שזה בעצם הרביעי ביוני.
נכון.
ואני מנצל את הספר הזה כדי להסתכל על איזו תמונה די מדהימה שהוא נותן שם על אוכל, ואחר כך נחליט אם זה אוטופיה או מה שקראתי לו דיסטופיה, איזה חזון איבועים. אז אני ממש מכניס אותך בקפיצה, ממש בשורות הראשונות של הספר, כבר אתה מתוודע לאוכל, וכך הוא מספר לנו. הדוד סבוני היה אחי אביו של דני, ומכיוון שלא היה נשוי והתגורר יחידי לגמרי, ניתנה לו רשות להביא את בן אחיו מבית הספר לדירתו בכל יום חמישי. שם סעדו יחד ארוחת צהריים, שתו קפה, ורק לפנות ערב נמסר הילד שוב להוריו. ימי חמישי האלה היו מצחיקים מאוד, שהרי לא הייתה לדוד סבוני אישה שתבשל את ארוחתו. ולכן אכלו שניהם בכל יום חמישי כל מיני מאכלים מטורפים. פעמים נקניק מאושן עם קצפת, או כאחים מלוכים עם ריבה, או גד ודבנים עם חרדל אנגלי, שהיה אגב חביב עליהם מחרדל גרמני, כי האנגלי חריף ונושך יותר, כאילו שיש לו שיניים. ולכן אין להתפלא שבאחד מימי החמישי האלה, שמתרחשים ב-35 במאי, נפגשים דני והדוד סבוני, לארוחת צהריים שכוללת עוגת בצלים וסלט בשר עם מיץ פטל. ועכשיו שים לב דודו מה שואל הדוד את הילד. איך האוכל בעיניך ידידי הצעיר? נורא טוב, השיב דני. כן כן, צריך האדם להתחסן, אמר הדוד. בצבא היו נותנים לנו יטריות עם דג מלוח, וכשהיינו סטודנטים, אורז מבושל בסחרין. מי יודע מה יגישו לכם שתהיו מבוגרים? לכן אכול בני עד שתתייבל כבתך, ועוד אוסיף לו מצפת על הסלט. כבר בהתחלה של הספר המדהים הזה, או 35 במאי, או בשם שלו דני נוסע אל הים הדרומי, אריך קסנר מסביר לנו שזה פנטזיה שלא כפופה לשום חוקים ונורמות. כגאונים אחרים, ואני באמת משווה אותו פה ללויס קרול בארץ הפלאות, או אולי טולקיין בהוביט, קסנר מייצר כאן איזה ריאליה שקיימת רק בתוך הדפים של הספר. ואנחנו מלווים את דני ואת הדוד שלו למסע לים הדרומי, כי דני היה מצוין בחשבון, אבל המורה החליט שצריך גם לתרגל לו את הדמיון, וזה על ידי כתיבת חיבור. והם מתחילים איזה מסע בעזרת סוס שקוראים לו נגרו קבלו. זה סוס שיש לו סקטינג על גיליות, ויש לו תאווה בלתי נדלית לסוכר. ודרך ארון הבגדים של הדוד הם יוצאים למסע, דרכו הם מגיעים לכל מיני מקומות, ארץ העצלנים ומצודת העבר והעולם ההפוך שילדים מנהלים אותו ועיר העתיד, ובסוף בסוף בסוף הם גם מגיעים לים הדרומי. הספר הזה הוא ביקורת שנונה מתוחכמת על ההיגיון המודרני, על הפורמליזם הגרמני הנוקשה, ואפילו קסנר שמעיד על עצמו שהוא בעצמו רציונליסט ומודרניסט ובאמת מעריץ נלהב של תנועת הנאורות, חובט במודרנה בלי רחם. והאוכל יש לו תפקיד נהדר ביצירת האווירה הסוריאליסטית של הספר. למשל, בארץ העצלנים. בארץ הזו השלישייה הזאת מוצאת עצים שמצמיחים ארבעה סוגי פירות על עץ אחד. אבל זה לא מספיק. לעץ מוצמד אוטומט שאתה לוחץ עליו כמה פעמים, הוא משחרר לך מיני מטעמים שונים. ובמפגש אוכל כזה שנורא מזכיר את המסיבת תה של הקובען המטורף אצל אליס, הסוס נגרו קבלו מחסל איזה שני עצים. כאשר הם מתקדמים לכיוון ארץ העצלנים, הם חולפות על פניהם תרנגולות שמאחורה הם גוררות מחבטות, ואז הם יכולות ישר להטיל עליהם איזה ביציה או חבטה לפי דרישת אבל הם לא רעבים, אז הם לא אוכלים את זה. אבל דומה שזה דווקא ההיגיון המודרני שמקדם יעילות וחיסכון שמדריך את קסנר באחת הסצנות שמרכיב העתידנות שבה הוא באמת מרשים. אז מסתבר שהנשיא של ארץ העצלנים הוא לא אחר מדובשני. דובשני למד בכיתה של דני, אבל הוא נשאר כיתה 10 שנים, ואז הוא עזב את בית ספר והתחתן. ורק בגלל שהוא גילה שזה חברו לכיתה, אחרי 10 ימי שינה הוא מצליח לקום מהמיטה, אבל כעת קורה משהו שהוא באמת מרתק. הוא רק אוכל ארוחה קלה לפני שהוא יוצא, והארוחה הזאת היא שילוב של גלולות, לקחת גלולות ולהתבונן בתמונות של המנה. אז בגלולה הראשונה שהיא בצבע לבן, הוא לוחץ על כפתור ואז הוא רואה סרדינים בשמן, ביצים במיונית, גלולה ורודה זה המנה העיקרית, זה צלי אבז, תפוחי אדמה, ובסיום גלולת מנה האחרונה. והדוד שהוא רוקח, הוא שואל אותו, תגיד, למה אתה אוכל באמצעות גלולות? ואז אומר הנשיא של ארץ הצטנים ככה, האכילה הרגילה מייגעת יותר מדי. סעודה בצורת גלולות ובלוויית תמונות טעימה לא פחות ולא גורמת תרחה. ואני חושב שאנחנו נתקשה למצוא טיעון שיותר הולם את ההיגיון המודרני שמתקדם.
שמה, זה פסט פוד אולטימטיבי. גלולות.
בדיוק.
ממש.
בדיוק, ותראה לאן הטירוף הזה מגיע. וואו. אני מקווה שיהיה לנו זמן לסצנה האחרונה.
לא, יש לנו זמן, בבקשה.
סבבה. אז ההיגיון הזה, הוא מקדם יעילות, מהירות, חיסכון בזמן, אבל זה בא על חשבון משהו. אנה, האיטיות, ובדרך כלל גם האיכות. וכמו שראינו בשנים האחרונות, החזון האוטופי הזה הפך למציאות דיסטופית שבה המזון שלנו הפך להיות ירוד, אנחנו פחות נהנים ממנו, הוא כבר לא מרחב של מפגש חברתי, בטח לא ביטוי ליצירתיות. ורבים מהחולאים שאנחנו מזהים היום בסוגיות של אוכל, באמת קשורים קשר הדוק לתפיסה הזאת, הכביכול נורא נורא יעילה, שכל מה שהיא עושה בסופו של יום, היא מנתקת את הקשר בינינו לבין האדמה, ובינינו לבין המזון שלנו. ואם בדוגמה הקטנה הזאת שהבאתי, מי מהמאזינים יגיד, נו, הגזמנו עם הפרשנות, תראה את התיאור במפגש האוכל בקריית החשמל. עכשיו, מה זה קריית החשמל? זה עיר אוטומטית, שכולה מושתתת טכנולוגיה. ותראה כיצד קסנר בתחכום מראה לך שהוא באמת חושש ממה העתיד יכול להביא לנו. אז לאחר שהם מבקרים בעולם ההפוך שבו ילדים מחנכים את ההורים שלהם, הם נכנסים לאיזה רכבת שטסה במהירות הבזק, וכשהיא יוצרת הם מותחים לאיזה עולם שכולו גורדי שחקים. עכשיו תראה איזה עתידנות, יש פה מכוניות חכמות, בלי נהג, מסועים לנוחיות תולי רגל, וואו. ואפילו טלפון אישי שאנשים הולכים איתו לבד ברחוב. ובעולם עתיר הטכנולוגיה הזה, האנשים עובדים רק להנאתם, כולם מקבלים הכל, חינם אין כסף, וכמו שמזכירה לך, מסבירה לחבורה הזאת, איזה גברת אחת, היא אומרת, תראו, האדמה והמכונות מייצרים כל הזמן עודפים, אין לנו בעיה. ובשוליים של העיר האוטומטית, אגב מאוד מאוד דומה לשוליים של הערים המודרניות, עומד מפעל לאיבוד בקר, ואני חושב שדרכו קסנר מגלה את כל החששות שלו מהקיום המופלא הזה.
מעניין,
עכשיו, דמיין
מה?
לך, דמיין לך את התמונה הזאת.
כן.
מול משפח שאיבה ענק, עומדים עדרים עצומים של פרות, והמשפח הזה שואב אותם לתוכו. עכשיו, הביקורת על ניצול בעלי החיים, דווקא בפה של הסוס ששואל את המשגיע, את הדוד, תגיד, למה אתם רוצחים את הבהמות האלה? אז הדוד אומר לו, כן, כן, צער בעלי חיים, אבל אם פעם היית תואם קציצה, היית סולח לנו. בכל מקרה, בצד השני של בית החרושת הזה, עומדות רכבות, רכבות חשמליות, וכל המוצרים ישר נוחתים עליהם, אורות וחמאה וגבינות ונקניקים, הכל ללא מגע יד אדם, הכל חשמלי, הכל היגייני, לכאורה גם אין שום בעיות, לא טכניות, לא מוסריות. אבל מה? באותו שבוע ירדו גשמים חזקים באשדות הניאגרה, שמהם הם מביאים את החשמל. ואז העסק מתחיל לעבוד הרבה יותר מהר, התוצרת מתחילה להיערם בצד השני, כמו איזה גשמים על הקרונות של הרכבת, וגם היא מתחילה, כל העסק מתחיל לאכול את הבניין עצמו. בית החרושת אוכל את עצמו, צורח המשגיח היחידי ובורח. ועכשיו קורה הטוויסט בעלילה. אחרי שהמכונות האלה פעלו במהירות ועיכלו את כל העדרים, הם התחילו לפעול על ריק. ואז הם בסופו של דבר שינו כיוון, והתחילו לשנע את כל התוצרת מהרכבות חזרה לנקודת המוצא. ואז כל העדרים האלה מתחילים להסתובב ברחובות ולגעות. המכוניות האוטומטיות מתחילות להתנגש אחת בשנייה. המעליות עפות מתוך גורדי השחקים שהם עצמם מתחילים להתמוטט כמו אח במלחמה. והדוד, תוך שהם כולם בורחים, אומר לעצמו, גן העדן מתפוצץ. ואני חושב שבדרך מתוחכמת מאוד, וואו. באמת עם איזה חוט דק של אירוניה, מסרטט לנו קסטנר את הצד האפל של החזון המודרניסטי של האוכל, שביקש, שהוא עדיין מבקש להרחיק אותנו מהטבע, לקצר את הזמן שאנחנו עוסקים בפעילות כל כך מעשירה ולייעל אותו. בסוף היום, מה שחרב את העיר העתידנית הזאת, היה הניתוק של הקשר בין החוליות השונות שמעבירות את האוכל ממצבו הטבעי למחוזות התרבות. ואני חושב שבמובן הזה, קסטנר חזה בצורה מבריקה את המציאות הדיסטופית התזונתית של היום על השפע של הבעיות. ואולי גם הוא מציע איזה פתרון פשוט שהוא חזרה לקשרים המאוד מתגמלים ומאוד מזינים בינינו לבין האדמה והשפע שיכולה ככה להעניק לנו.
טוב, אני בדרך כלל מסיים את הפינות האלה עם אמירה שזה קצת מדכא, ואתה תמיד מתקן אותי ואומר, זה לא מדכא, ההפך, נכון? אז זה בערך כך, זה באמת נשמע דיסטופי ומדכא.
אני אומר כך, אני אומר, כל זמן שאני ואתה, ואנשים אחרים, עוד מסוגלים לחשוב על הדברים האלה, אז יכול גם לבוא שינוי.
לגמרי. וכל אחד יכול לחולל את השינוי הזה בבית שלו, בלי, לא צריך מהפכות גדולות. כל אחד יכול לעשות את השינוי הזה לעצמו, לגמרי, זה באמת מטלטל.
ואני מבטיח לך בפינה הבאה שאני אדבר על שינוי אחד כזה שאפשר לעשות בבית בקלות.
תודה רבה לך, פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל המכללה האקדמית כנרת. תודה רבה.
להתראות, דודו, להתראות.
ואנחנו הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו. ראשית נודה למי שעמל על המשדר, האורך שלנו רז חסון, המפיקים הם אלכסנדר לויקר ואיתי סופרין. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם בשידור חוזר בשבע בערב וגם כהסקט. בכל זמן וכל מקום באמצעות היישומון של כאן, אנחנו גם בספוטיפיי וגם באפל. סיימנו, שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית סיכום שבוע חגיגית. להתראות.